עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
לכם וערב טוב, עד כמה שערב כזה יכול להיות טוב. אנחנו מדווחים כמובן על הפיגוע בצפונית לבית הערבה, כאשר יהיו מדעים נוספים. הפרשן הצבאי של רדיו 103 במעריב, טל לברה, מצטרף אלינו, אנחנו נותנים לו את הזמן. אהלן פרימו.
אהלן.
טוב, היום שוחחנו עם, בערוץ הספורט עם זאב גרינברג, רעיון ארוך. אני עוד לא הבנתי בדיוק את הנתון המרכזי, כמה כסף ישקיעו קבוצת המשקיעים האמריקאית בראשות דיוויד מינסברג. מה שהם התחייבו זה להעביר $2 מיליון. ואם $2 מיליון שווים
40%,
מה זה אומר על שווי המלון?
תמחרו את הפועל תל אביב ב$16 מיליון. שמע, זה לא יאמן.
משהו כזה. לי זה נראה קצת עזוי על מועדון כזה, אבל לבעלים זה הספיק.
אני רוצה להגיד לך ככה, רוני, תשמע, גם אני ראיתי היום ושמעתי את גרינברג, אז כמה דברים. קודם כל, בהתחלה זה היה נראה לי, עשה לי פלשבק לכיוון אדלר ולוין. אז היום הבנתי שזה לא אדלר ולוין שבאו לרכוש את ביתר ירושלים, אבל ככל שהתקדמה השיחה...
אבל היו עוד כמה, אתה יודע, באמת טיפוסים בכדורגל הישראלי שהסתלבטו עלינו.
נכון.
לא רק אדלר ולוין.
נכון, נכון. אבל לא, בגלל שהם אמריקאים, וגם הם אמרו אדלר ולוין אמריקאים, ואז אני רואה את כל הציוצים של אוהדי הפועל, רוני, הם כותבים שיבואו כבר, שיבואו כבר. ואני מסתכל ואני שומע מה קורה היום בפועל תל אביב. תשמע, יש שם דברים לא ברורים. אז אחד, כל אלה שמחכים להם בנרות, אני עדיין לא רואה את הפועל תל אביב קבוצה רלוונטית, והכוונה היא לרלוונטית, כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע. זה אחד. שניים, אתה יכול לעשות לי סדר? יש בעלים, תראה, אלונה היא בעלים, שחר בעלים, גולדר בעלים, סגל בעלים. כאן אני שומע שהרביעייה עדיין נשארת, ויש ניהול ויש בעלות. רוני, עשה לי סחרור כל העניין הזה, אני לא מכיר בעלות כזאת.
מאוד מאוד פשוט.
תסביר.
מאוד מאוד פשוט, הם רכשו 40%.
מה, איפה 60?
60 זה הבעלים הנוכחיים, שהם לא יהיו מעורבים בניהול הקבוצה, אבל הם יהיו כמובן בדירקטוריון, כבעלים, גם עשו קצת דילולים, והמשקיעים החדשים קנו, ייתכן שיש להם כבר רוב בדירקטוריון, אני עוד לא יודע, אנחנו נשמע מזה מתישהו, גם גרינברג לא ידע לומר לנו,
כן.
בכל מקרה, הקבוצת, החבר'ה מארצות הברית שמגיעים, הארבעה, לא כל המשקיעים, הם אלה שינהלו את המועדון, זאת אומרת, הם ימנו בעלי תפקידים למועדון,
כן,
הם ינהלו אותו.
אם למשל...
כאשר המטרה המוצהרת שלהם היא למכור אותו ברווח, כי אנשים השקיעו שם כסף בחברה שלהם, למכור אותו ברווח בעוד כמה שנים. כמה שנים, אני לא יודע.
כן, כי הוא חזר ואמר, הם אנשי עסקים, הם יודעים לעשות כסף, הם יודעים להביא. עכשיו, בוא נשאל שאלה, נניח...
אבל זו חברת, לא יודע אם זה בית השקעות או חברת השקעות,
כן.
שאנשים משקיעים שם כסף כדי שיניב רווח על ההשקעה. הפועל תל אביב היא סוג של השקעה, בדיוק כמו פליימוט.
הפועל תל אביב היום, הפועל תל אביב היום, דבר אחד ויחיד מניע את הקבוצה, וזה אוהדים. שום דבר אחר לא, לא שחקן, לא מאמנים, לא מאמנים, כלום. ואני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום בעניין הזה. נניח שהחליטו לקנות את עידן טוקלומטי ב$5 מיליון, מי אמור להחליט שהוא מוכן לשים את הכסף הזה? החליטו לרכוש שחקן עתידי.
לבעלים הקודמים,
לניסנובים וגרינברג, יש סי?
אין שום סי.
אין שום סי.
שום סי בניהול הקבוצה, בניהול השוטף. שום סי.
אוקיי.
אתה מבין? הם עכשיו מחזיקים, ככל הנראה, כולם ביחד במניות מיעוט, אם באמת האמריקאים השתלטו על המועדון, דבר על זה תכף. יש לנו גם משחק ליגה של הפועל באר שבע מול בני ריינה, שיסגור את המחזור. כמה זה? 24, נכון?
כן, כן. 16, אנחנו 6. מסיימים 24 okay, היום, יש לנו עוד שניים.
היא גם מתחילה להגיע...
רגע, לפני שאתה ממשיך, לא אמרתי לאורדונים, בונה, איזה שפו, יצאת מפה, אמרת, אין לנו סיכוי לנקודה.
אכן, כן.
ניצחו במושבה, שהיום קבוצה הכי טובה בליגה הלאומית, וניצחו אותה במושבה,
תשמע.
אז אל תסתלבט עליהם יותר. אתה רואה לא, שאפשר להוציא טוב גם מרמת גן.
אני לא יודע, אני מקווה היום שבאמת נוף הגליל לא ינצחו את מי זה, קביליו.
כן.
אתה הבין? לא ינצחו, כי אם ינצחו...
בשבע אנחנו נצפה בשלושה
כרגע,
משחקים.
כרגע הפיגור של רמת גן מנוף הוא 5 נקודות, אם ננצחים זה חוזר לי 2 נקודות.
לא חשוב, לנצח את הפועל פתח תקווה במושבה זה הישג מצוין להפועל רמת גן.
אז בוא נראה מה זה יביא לנו אחר כך, תפסנו קבוצה באמת ממוטטת כתוצאה מהמשחק מול נוף הגליל ביום שלישי או רביעי בשבוע שעבר. עזוב, אני עוד לא, אתה יודע, עוד במה שנקרא, איך אומרים ביידיש, no cigar. אז נחכה קצת, היידה. אורחים מופיקים, סער פלסנר, רון צ'יין ושמואל בן סימון. אחראי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, מיכל קדוש, מאורטה ודוד זבולוני. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, נקה לי את הטרש הזה שאני אוכל לראות מה קורה למסך. נדב צציפר, ידיעות אחרונות, וויין, את הילה, נרב טוב. צאנץ.
כן, כן.
יופי, עכשיו שומעים אותך.
עוד פעם אתה מסתתר שם באיזה...
לא, אני שומע אתכם רגיל, הכל בסדר.
עכשיו טוב, אבל אתה קצת בעד.
אתה שוב באיזה מערה ליד המכון הביולוגי, כדי להביא לווירוסים אחר.
כן, הוא יצא מהמערה, הוא מודה שהוא היה במערה.
הוא גר באחד המקומות המסוכנים ביותר
בישראל. לא, צאנצי אוהב לדבר מתוך בונקרים, הוא לא מבין שבטלפון
הוא גר ליד המכון הביולוגי שאלוהים ישמור.
אתה רוצה שיבואו ויעשו לי פה מאומות מחוץ לבית?
רגע, קופמן.
אף אחד לא יבוא, מי יבוא, מה הפחד לא באים.
איפה יותר מסוכן לגור, ליד צאנצי פה או ליד הקור בדימונה?
ליד צאנצי.
אתה חושב?
כן, מה, באמת?
ברור. כי ליד הקור, אם משהו קורה וכאלה, כבר לא מרגישים כלום, זה נגמר.
כן,
אבל אצלך זה קורונות וכל השטויות האלה. טוב, בוא נדבר על הנבחרת, היום האירוע happening, שבאמת הגיעו כל הצוות המקצועי של נבחרת ישראל לקראת מוקדמות היורו, ודיברו, והיה יופי וכאלה, אבל...
לא, באמת היה יופי, אגב, בואו, אני רוצה...
לא, אני לא אומר את זה בציניות, אבל אני... אבל יש אבל... כן, אבל אני מדבר על האבל. מאמן הנבחרת אלון חזן, וכך גם יוסי בניון, הם לא בדרך למציאת פתרון בסוגיית שובו של ערן זהבי לנבחרת.
לא, אין פתרון. קודם כל, יוסי בניון אמר את זה חד וחלק, עזוב את כל המסביב, ואלון אומר, הדלת פתוחה, והוא אומר זה, זה, זה. בשורה התחתונה, אומר יוסי בניון, יש לנו דרך והתנהלות, ולא משנה אותה. כלומר, אנחנו מבחינתנו, רק שני חדרים, אין, לא יהיו קומבינות, ולא יהיו מכל מיני ניסיונות כאלו אחרים. אני יכול לחתר מזה ששינו זוארץ, שפרסמתי ביום שישי בידיעות אחרונות, שהוא הגיע לביתו של ערן זהבי בסביון, הוא היה בטוח שהוא מגיע לבית שלו, והוא יוצא עם הכרטיס שערן זהבי אומר לו, תודה רבה, אני איתך. עצם העובדה שיושב ראש התאחדות הכדורגל, בא אליו הביתה, ועשה את הכל וכאלה, אבל ערן זהבי בא ואמר לו, תקשיב, יש לי את היושר המקצועי שלי, אני זמין לנבחרת, אם אתם רוצים, אתם יודעים באיזה תנאים אני מגיע לנבחרת. והוא מבחינתו זה תנאים מקצועיים, זה לא תנאים שהוא רוצה פריבילגיות והכל, זה אפשר גם להבין את ערן.
בעצם, מה שדיברנו ביום חמישי, זאת אומרת, לא התקדם כלום, כי גם יוסי וגם... זהו, כי גם יוסי וגם ערן זהבי התבצרו בעמדתם, ואני... עכשיו אני אומר חצנצי, מאחר שאני באמת, דיברנו על זה ביום חמישי, מאוד רציתי שערן זהבי יהיה החלוץ של הנבחרת, ליד כל הצעירים. ערן
זהבי, ערן זהבי יהיה חלוץ נבחרת, לא נגיע לכלום.
ערן זהבי, כמובן. מאוד רציתי שהוא יהיה בנבחרת, אני מבין שזה לא מתקדם לשום דבר.
נכון.
אבל, תשמע, יש לנו כאן הזדמנות בלתי רגילה להגיע ליורו, פעם ראשונה. ולזה התייחס יוסי בניון.
היינו היום באפנינג, דווקא פרימו, זה דברים שאתה אוהב, הם היו אדירים, באמת אנליסטים ומאמני כושר, וזה הסבירו את כל התורה והכל, חשבתי שאני אראה אותך שם, אבל לא משנה. אני חושב שמי שדיבר...
הרגשת שאנחנו כבר ביורו.
לא, לא, מי שדיבר עם אלון חזן, פרימו לשאלתך, שמע אותו חד משמעית, אומר, חבר'ה, תשמעו, אין פה נזק מקצועי לנבחרת ישראל, ככה הוא טוען.
מה?
יש לנו צ'ון וייסמן.
זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר שווייסמן, דין דוד, טי בריבו, וכל השלושה אני מאוד מעריך אותם, הוא חושב שהם ברמה של ערן? זאת בעצם התשובה?
אני חושב שלא. אני חושב שערן זהבי שווה הרכב נבחרת ישראל. אני חושב שערן זהבי הוא אתה יודע מה, אני חושב שאפילו, אולי אני אפריז לטענתך, אבל אני חושב שהוא גדול שחקן נבחרת ישראל, בטח במספרים שהוא הביא, אבל אני אומר לך...
הוא לא יכול להיות גדול שחקני הנבחרת, כאשר הנבחרת לא הגיעה לשום טורניר. את הגדולים...
גם יוסי בניון היה שחקן אדיר ולא הגיעו
לשום טורניר. נכון, נכון, גם הוא לא גדול, הגדולים נמצאים במקסיקו 70. מי שם תחכה לטורניר
הבא. אתה יודע מה, מאז, בוא נגיד ככה, קוראים את זה בעידן המודרני, נכון? במודרן ערה.
אתה יודע, בשבילי גם 1970 זה היה מודרני, אני לא בגילך.
כן, את האמת, מ-68 זה נחשב העידן המודרני, אתה צודק. אבל עדיין, אני חושב שבסופו של דבר, ערן זהבי, אתה יודע מה, אחד מהגדולים שהיו פה, ואני בטח חושב שצריך לפתוח בהרכב נבחרת ישראל ולהיות חלק מנה. אבל עוד פעם, ברגע שיש מדיניות, וערן זהבי לא מקבל את זה, ויוסי בניון אומר, אין הטבה לאף אחד, לא מעניין אותי.
לא, אני אגיד לך, כל העניין הוא, אתה צודק, כל העניין הוא שיוסי בניון בשום אופן לא ייתן פריבילגיה לערן זהבי, כי הוא רוצה להראות שהוא הכי גדול בנבחרת. ואני אתן לך דוגמה, נניח דשאן בצרפת מחליט את אותה החלטה של יוסי בניון, ובא אליו אמבפה ואומר לו, אני רוצה לישון לבד, הרי זה ברור לך שדשאן לא יגיד לו, אתה צריך להסתדר כמוני. כאן אני
אומר לך שאין סיכוי שבעולם, בדיוק אתמול דיברנו עם וינסנט, עם מיכאל וינסנט, שהוא מכיר את הכדורגל הצרפתי, והוא נתן בדיוק את הדוגמה שאתה נתת, והוא אומר שאם היה דבר כזה קורה בצרפת, היו מפרקים את אמבפה, שהתקשורת והקהל היה מפרק את אמבפה, כי במידה ודשאן היה קובע מדיניות מסוימת, אתה חייב לעמוד לפי המדיניות הזו, וכמה שאמבפה היה גדול, התקשורת הצרפתית, עוד פעם, אני אומר לך מה מיכאל אתמול אמר לנו, והוא מכיר את
הבעיה. תגיד, נראה לך שמישהו בצרפת היה מקבל את זה שאמבפה לא יהיה חלוץ נבחרת צרפת? אף אחד
לא. אני חושב שדשאן, עזוב העניין של חדר, במקרה הזה זה חדר, אבל אם דשאן היה מקבל החלטה כלשהי, מדיניות כלשהי, ובא שחקן גדול ככל שיהיה, ואומר, אני לא מקבל את זה, בואו תשנו את זה, זה לא היה קורה. אלא אם כן, אתה מתרפס בפני כוכב כזה או אחר.
אני אומר לך רק דבר אחד, אנחנו אוהדים של הנבחרת, צנצי. נכון. באמת, אנחנו רוצים להיות ב-2024 בגרמניה. אני מאמין שגם אתה וגם אני, אם נגיע, נהיה שם.
בעזרת
רק,
השם.
בעזרת השם. אני רק אומר, שאיך שלמה אמר, תמיד חסר השפיץ של הנעל, כאילו, ויכול להיות שנבחרת ישראל בסוף בסוף בלונג, לא תגיע בגלל שלא היה לנו את ערן זהבי. ומעניין אותי אם יוסי בניון ואלון חזן חושבים על זה.
אתה יודע מה יוסי בניון אמר היום? יוסי בניון שאלתי אותו את השאלה הזו, והוא אמר, כי אמרתי לו, בסופו של דבר אתה לוקח פה את האחריות.
ברור, ברור, ברור.
אז הוא אמר, אני לוקח את האחריות, ואני מעדיף שהאחריות הזו תהיה תחת האמת שלי. ולא שאני אקבל אחריות תחת דברים שאני לא מאמין בהם, ואני אעשה דברים שאני לא מאמין בהם. עכשיו יוסי בניון זה אחד האנשים היותר עמידים בכדורגל הישראלי. אין לו בעיה לקבל, מקבל כסף, לא קבל כסף, זה לא נוסיפור בכלל פה בנושא הזה. ולכן אם רק מישהו הרומז זאת, שמה, בוא תכנס טהרן, תסדר את הדברים וכאלה. אז הוא היה קם והולך, כמו שהוא הלך בבית ירושלים מרוני לוי. אין אצלו חוכמות. זה יוסי בניון.
בוא נשאל...
בסופו של דבר, האחריות היא שלו.
בוא נשאל אותך משהו, כי אתה מקורב, אתה ביום-יום אתה בודק את העניינים. אני רוצה להגיד לך דברים ששמעתי, ומעניין לדעת אם יש לך תשובה עליהם. תראה, בזמן שיוסי בניון ואלון חזן החליטו לגבי החדר בנבחרת, בעצם אנחנו זוכרים שערן זהבי לא היה טוב. הוא חזר מניתוח, מקומו לא היה אז בנבחרת ישראל בתחילת העונה. אנחנו
אפילו... לא, מקומו בנבחרת בכל מקרה. אמר את זה היום אלון חזן, פרימו.
לא, אבל אז הוא לא היה בכושר טוב, בתחילת העונה.
הוא לא היה בכושר, חושב, גם לא פותח בהרכב, אבל מקום... אלון חזן אמר, הוא אמר, אם אני מחפש פריבילגיה, לתת לאנשים פריבילגיות, ובין היתר, למשל, לתת לערן זהבי, גם כשהוא בכושר לא טוב, להיות בסגל. אין בחייתי פריבילגיה. סתם לצורך העניין. אוקיי, אז מה יש לך שאלה?
לא, אז אמרתי, יכול להיות שההחלטה שלהם אז הייתה מקצועית שבאמת ערן לא יכול בשלב הזה במכבי.
היא לא הייתה החלטה של זה, היא הייתה החלטה מערכתית של אלון ושל יוסי בסדר הזה, כי אלון הביא את זה מהתקופה של האוסטרי. אין יותר פריבילגיות.
תגיד, אם מזמינים 23 שחקנים,
אז... עזוב, אז מה, אתה עושה קומבינה? אז אם אתה עושה
קומבינה... אני לא מתחיל מפה, מה אתה? זה לא ילך.
אני לא אומר לך קומבינה, אני שואל אם מזמינים 23.
חזן הביא את הקטע מבחינתו המקצועי הזה ליוסי. יוסי קיבל אותו אחרי שיחות עם שחקנים. אוקיי? אז גם בברסנטחו, וגם דיה סבקה שלו.
אמרו
לו אותו דבר, אין יותר זה, אין יותר
חדר לבן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו, נראה אם אתה חושב כמוני, אמרו היום יוסי ואלון, שגם אם תחשבו שיש שחקנים טובים, יכול להיות שהם לא יוזמנו, כי לנבחרת יש...
בליגה.
זאת אומרת, אם אני לוקח את כל שחקני הליגה שהיום אני חושב עליהם, ומי שמצטיין בליגה זה ירדן שואה, אולי הכוונה הייתה לי ירדן שואה.
קודם כל, ירדן שואה לא יכול לקבל זימון נבחרת, כי הוא לא עושה את זה. אז זה אחד. הוא כרגע לא יכול להיות בחלק מנבחרת ישראל. אבל מה שהתכוון יוסי, שהוא אמר, הוא הציג לנו כל מיני מצגות וזה וזה, והוא אמר, אנחנו מאמינים בכדורגל התקפי, אגרסיבי ולחץ קדימה. הוא אומר, לא כל השחקנים בפרופיל שאנחנו מחפשים, יש אותם בליגה. אז הוא אמר, יכול להיות שדווקא שחקנים שהם פחות משמעותיים בקבוצות שלהם, אבל יותר מתאימים בסגנון שלנו, יהיו חלק מהסגל, ודווקא כאלה שיהיו הכי טובים,
ולהפך, כאילו הרי יבואו וישאלו אותו, איך אתה לא מזמין את חתואל למשל, שהוא מככב בבאר שבע,
אבל חתואל הוא כאילו חלק מהסגל, תשמע, חתואל, אני חושב שעם כל הכבוד לחתואל, שהוא שחקן ספסל בהפועל באר שבע, שון וייסמן, טייב אריבו, אני חושב שגם טייב אריבו, אנשים קצת נוטים לזלזל ביכולותיו. הבן אדם הוא כוכב בליגה האוסטרית, ואני רואה את אוסקר גלוך בינתיים בליגה האוסטרית, בוא, זה לא זה להיד גדול בינתיים, והילד הזה, טייב אריבו, הוא כובש כמעט בכל משחק במשחקים האחרונים, והוא הולך לקבוצה גדולה בשנה הבאה, ואם זה היה תלוי במכבי חיפה או מכבי תל אביב או באר שבע, לוקחים אותו היום, אז אני חושב שסך הכל טייב אריבו, שון וייסמן, ועוד פעם, אני חוזר ואומר לך, מבחינתי, ערן זהבי הוא השחקן הטוב ביותר שצריך להיות בנבחרת ישראל, אבל בהנחה והוא לא יהיה, וככה זה נראה, אז אין מה לעשות. זה חלק מעניין.
על הכיפק, צנצי, המון המון תודה.
תודה לכם.
אני רוצה רק לעשות סדר בדיווחים שבאמת מגיעים מכל מקום, מכל מקום. ארגון הצלה ללא גבולות ביוש מוסר. בהמשך לפיגוע ירי, כאמור, פצוע אחד אנוש, פונה לבית החולים. רחם נוסף ובו משפחה. בנס לא היו נפגעים, אף שיש פגיעות של כלים ברכב, הם המשיכו בנסיעה עד לתחנת הדלק בצומת אלמוג ודיווחו, אין כרגע, לפי מה שידוע לנו, נפגעים נוספים כתוצאה מירי בזירה כזו או אחרת, אם יהיו כמובן שנעדכן. אמיר לובין, בעבר יושב ראש הפועל תל אביב, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב לכם.
דיוויד מינצברג, ראש קבוצת הרכישה של הפועל תל אביב, נחת בישראל, ישר ילבישו אותו בצעיף, שיהיה את פוטופ, הכל בסדר, הולכים להשלים את העניין, מחר יהיה גם כסף, מחר או מחרתיים יהיה גם כסף, והעברת המועדון תושלם באופן סופי, בימים רביעי או חמישי, אין לי מושג מתי. תגיד לי, קודם כל, מכל הפרטים שאתה יודע על... על הליך מכירת המניות נקרא לזה, כי זה בסך הכל לא מכירת המועדון, האם יש סיכוי שהפועל תל אביב באמת תהפוך למועדון עם תקציב הרבה יותר גבוה מאשר היה השנה?
אני מאוד מאמין שכן, אני חושב שאנחנו ככה בפני פתיחה של עידן חדש, אני ניזון הרבה גם מהתקשורת וגם מדברים שאני שומע, אבל יש פערים, אם אתה תשווה בין האתרים, זה כאילו שמיים וארץ. אני אבל באמת חושב שהקבוצה החדשה שהגיעה מארצות הברית, המטרה שלה, להבדיל מכל מיני סוגים של אוהדים ופילנטרופים שרוצים לקנות, המטרה שלה היא בעצם אומרים לך להשביח ולמכור. אז כדי להשביח, אתה צריך להשביח את המותג הזה שנקרא הפועל תל אביב. ויש עליהם הרבה אחריות, אני חושב שאם הם רוצים להצליח, אז הם יהיו חויבים להשקיע הרבה כסף ולהחזיר שחקנים כדי למכור את המרצ'נדייז שמדברים עליו, כמו עמרי אלטמן, דיבס נטחו, להביא איזה עוד 2, 3, 4, 5 או 7 שחקנים טובים, זרים טובים, ולהתחבר שהמועדון הזה יחזור כאילו, אתה יודע, להיות מה שהוא היה.
תראה, משהו היה, אתה יודע, הרבה שנים אין בהפועל תל אביב כסף גדול, אבל יש פה עוד נקודה שאנחנו נוטים להתעלם ממנה. מאז, בוא ניקח את סמי סגול בתור נקודת ציון, מאז בהפועל תל אביב, האוהדים מקפידים לחסל את הרצון של כל בעלים להשקיע. עברנו את זה עם כל הבעלים מאז. מה מבטיח שבאמת... הקבוצה האמריקאית הזו, עם ניק המון, שהוא באמת איש מקצוע בתחומו, תזכה לי יחס אחר.
אני אגיד לך, שים לב שהקהל של הפועל, את המחאות שלו התחיל בזמנים, אם אנחנו מוצאים את סמי סגול, שתמיד הכיוון היה בסופו של דבר טובת המועדון. זאת אומרת, זה לא קרה שבימים הטובים של...
סליחה, סמי סגול השאיר הכי הרבה כסף.
אמרתי להוציא את סמי סגול.
כן.
שים את סמי סגול בצד. ולכן אני באמת מאמין שאם תהיה קבוצה טובה, ופה האינטרס של הרוכשים החדשים הוא להשביח את הקבוצה, הם בטח לא ירצו להיכנס למריבות וקרבות שיורידו, בסך הכל הם הולכים לסחור בנו בין סוג של מניה, אם אני קורא את זה נכון, והמטרה
נכון.
שלנו תעלה למעלה. כדי שהמניה הזאת תהיה למעלה, צריכה להיות קבוצה טובה.
אבל אני חייב...
אבל אין, רק עוד דבר פרימו, אין שום סעיף בהסכם שקובע כמה כסף צריכים להשקיע, כי מבחינתם כעת, אתה יודע, כל הכנסות של המועדון, 10,000 מנויים, כל התגמולים מחסויות, מזכויות שידור, כל הדברים האלה, זה מה יש, הם לא חייבים להוסיף כסף.
כן, אבל הם רוצים שהדבר הזה שנקרא פועל תל אביב, אצלם זה דבר, זה חברה, זה אני לא יודע איך הם מגדירים את זה, יהיה משהו שיהיה מושפח ויוכל להימחר בסכום הרבה יותר גדול. כדי שזה יקרה, הם יהיו חייבים להביא אותנו לאירופה, כדי שלהגיע לאירופה הם יהיו חייבים להחזיר שחקנים ולהשקיע הרבה כסף. אני מבין שיש להם את הכסף הזה, הבעיה שלי אחרת לגמרי, הבעיה שלי שהכל נעשה בזמנים, פחות טובים ופחות מדויקים. זה הפחד היחיד של כל העסקה הזאת. לפעמים כל משהו שהעסקה הזאת היא עסקה מעולה, אבל שוב, הפחד שלי, שהיום כשאנחנו עומדים 9 מחזורים לקראת סיום העונה, שאני כבר קורא את הכותרות שהמאמן לא ימשיך ושהשחקנים ואלה לא ימשיכו, ואנחנו עדיין אי אפשר להגיד שיצאנו ממאבקי הירידה, זה משהו שקצת מטריד, אבל חוץ מזה אני חושב שזה עסקה מעולה.
אני רוצה להגיד לך, אתה אומר עסקה מעולה ואמרת את מה שאתה חושב, אתה יודע, היו הפועל תל אביב שהיה סמי סגול היה, אלי טביב היה, מוני הראל, זאת אומרת הם היו בעלים יחידים במערכת. עכשיו שאנחנו שומעים עכשיו מה שהולך לקרות, זה לא שכאילו באים הבעלים החדשים וכל הרביעה שניהלה עד עכשיו הולכת הביתה ואין לה קשר. איך אתה מקבל את זה שהם עדיין בפנים, עדיין יהיה להם סי לדבר בבעלות החדשה?
אני חושב שכמו שאומרים על, אתה יודע, בארץ ודרת על איתן קאבל, פרוצדורה, זה סך הכל פרוצדורה. עכשיו אני חושב ש מי שינהל, שזה באמת יהיה החבר'ה שרכשו את הקבוצה, ינהל אותה בלי הפרעות ממי שהיה בעבר. ושוב, הם לא יכולים לקבל את ההפרעות האלה, כי המטרה שלהם להשביח את הקבוצה, הם יהיו חייבים להזרים הרבה מאוד כסף, על מנת שנוכל לחזור בעצם להיות מוצר מוביל, קבוצה מובילה בכדורגל הישראלי, ואני מקווה שנצליח אחרי הרבה מאוד שנים. בוא נתחיל בלנצח דרבי ונתקדם גם לאירופה.
אתה אומר נצח דרבי, זה בדיוק מזכיר לי, אתה יודע שאני מסתכל על בעלים מרכזיים בארץ, אתה יודע, אם אני כמובן ינקלה שחר, מיץ' גולדר, אלונה, איזי, קאץ בהפועל חיפה, אתה יודע, חבר'ה שבאמת משקיעים שנים הרבה מאוד כסף, ואף אחד מכל האנשים האלה, וגם אנשים מחול, משקיעים, כל הדברים האלה, לא רוצה את הפועל תל אביב. אתה יודע למה?
שמע, אני חושב שזו שאלה שצריך לשאול אותם, אבל אני חושב שגם החבר'ה עכשיו שהגיעו, לא רוצים את הפועל תל אביב בגלל הצבע האדום.
נכון, אבל זה לא שמגיע... אני אומר עוד פעם, זה לא שמגיע משקיע כמו שמיץ' הגיע, וישר שפך כאן דולרים. אלה, עד שמשפחו, אתה יודע... מה שנקרא, ירחם השם ברוח הימים.
רון, אני חושב שהמטרה, עוד פעם, אני חוזר לאותו, זה נשמע קצת, אבל זה הדבר היחידי שאני מאמין בו. אני חושב שאני באמת מאמין בהם, ברצון שלהם להשביח את הקבוצה, להשביח את הקבוצה. זה האינטרס שלהם, הם גם באים ואומרים, אנחנו באים, רוצים להשביח ולמכור למיץ' גולדר, שאולי כן יהיה לו אינטרס בעדה או whatever להפועל תל אביב. לכן, שהאינטרסים משותפים, גם של
הקהל,
גם של הבעלים להצליח, השמיים הם הגבול.
אני רוצה להגיד לך, השמיים הם לא הגבול, ואני אגיד לך למה. באמת שאני ציפיתי בשביל הפועל תל אביב ואוהדים כמוך, שהבעלים שיקח את המועדון מהניסנובים וטושה וגרינברג, באמת יהיה ברמה גבוהה, כי הפועל תל אביב כבר לא רלוונטית לאליפות. ממה שאני שומע, מהתוכנית, מההשקעה, לא תהיו ברמה הכלכלית כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע.
תלוי אצל מי אתה שומע, אני שמעתי מנדב צנציפר וקראתי על 60-70 מיליון, שזה הרבה מאוד כסף. לכן, אבל אני לא...
כן, אבל זה קראנו, שנראה את זה בזה...
בוא נראה את זה שזה בתכלס.
אמיר.
אז אני מאמין בקווה, אוקיי? שאלו יום מספרים.
הבנתי. טוב, אני לא אשאל אותך מה יקרה כאשר המועדון ימחר לפורום כהלת ויקראו לזה הפועל ביתר תל אביב. אבל נחכה קצת.
זה רק עניין של זמן.
מי שצריך לקנות. על הכיפק, נשתמע, תודה.
תודה אמיר.
תודה לכם.
אם לא תשלח,
איך תיקח? מוקדמות אליפות העולם בכדורסל, הפרוטוקול, סלובניה, מארחת את ישראל. טוב, אתה ראית את הנבחרת שגם במשחק לפרוטוקול, הובלנו כמה? 16 נגד פינלנד?
אבל היה לנו את זה בהרבה מאוד משחקים, פרימו. אז מה? כמעט בכל המשחקים הובלנו דו ספרתי.
והפסדנו או ש...
כן, לצערי.
אז מה, זה משהו בראש, זה לא בידיים נראה לי.
אולי זה משהו מנטלי, צריך אולי...
מנטלי זה בראש, זה מה שאני מתכוון.
לא, מנטלי זה לא בראש, זה בנפש.
אבל תראה,
זה מוח.
למרות, כן. למרות שהיה נראה לי מלכתחילה שסלובניה הרבה יותר טובה ותיתן לנו בראש, בסך הכל הווינר נותן לה מינוס 3, זאת אומרת אם סלובניה מנצחת בול ב3,
גם היא לא
זה פי 9.
אין לה את היורוליג, אין לה את שחקני ה-NBA שלה, אבל 3.
אז נגיד רק ש3 בדיוק לטובת סלובניה, זה פי 9, אתם יודעים כבר, מתחת ומעל זה 1.80, מה אתה אומר? נראה לי הווינר אומר פה שיהיה משחק על הקסקס בסוף המשחק.
קודם כל זה טוב לצופים, יש שידור בערוץ הספורט החל מ7.
7, כן.
אבל אתה יודע, אני לא כזה, מה שנקרא, אופטימי, אני הולך עם סלובניה מעל 3.
אני עם סלובניה מעל 3, גם אני חושב. בוא נעבור לליגת העל בכדורגל, אחת המתמודדות על האליפות, הפועל באר שבע, מארחת ב7:45 בספורט אחת, את... בני ריינה, כמובן שבני ריינה בתחתית, הפועל באר שבע מגיעה לאחר הפסד למכבי תל אביב, וכרגע היא מרחק 7 נקודות ממכבי חיפה, אחרי הניצחון שלה על ביתר, בני ריינה נמצאת במקום ה-13, עם 18 נקודות, כל קבוצה חייבת את הניצחון שלה, באר שבע מנצחת, היא תהיה 4 מחיפה, ריינה יכולה להתקדם, ושים לב מה הווינר אומר לך כאן, מר קופמן, ניצחון של באר שבע, 1-15, זאת אומרת, בחינת הווינר אין שום סיכוי לריינה להוציא משהו, תקו 5-10, בני ריינה פי 9. מי שהולך על בני ריינה שם 100, מקבל 900 שקל, לא נראה לי שזה יהיה, אני הולך בניצחון בטוח לבאר שבע, אבל מעניין אותי מה אתה חושב.
בוא נלך, מה שנקרא, בוא נאמר, בוא נגיד, אני גם חושב שבאר שבע עולה על ריינה בכל פרמטר.
בכל פרמטר, ובטרנר בטח.
גם בהתקפה שאין לה כרגע לבאר שבע, אתה יודע, יותר מדי התקפה בשביל להבקיע, אבל אני אלך על, אתה יודע מה, 1-15, בוא נאמר, זה לא מספיק לנו, נלך על איקס, נשתעשע, הם גם עשו את זה עם חיפה הרי.
כן, עשו דבר נדיר בסמי אופר, רצו טקו, אני חושב שהיום הבול באר שבע תיתן בראש, והתנצח, זה 1-15, טקו 5.10, הלאה. סריה A באיטליה, ורונה מערכת ב7.25 בספורט 2, ורונה מערכת פיורנטינה. פיורנטינה לא ניצחה כבר 6 משחקים ברציפות, ורונה לעומתה מסובכת בתחתית במקום ה-18 וחייבת נקודות על מנת לשרוד. היחסים ורונה 3.30, טקו 3, פי 3, ופיורנטינה בחוץ 1.85. רוני, למרות שהווינר נותן עדיפות לפיורנטינה, אני היום אלך אל הקבוצה הביתית, ורונה 3.30, אני הולך על הביתית ורונה.
אני הולך על רמאו ויוליה, איקס.
איקס. ונסיים בלליגה, זה ספרד כמובן, ויה ריאל מערכת את חטאפה, גם כאן יש עדיפות גדולה מאוד לויה ריאל, למרות שהיא במשבר ואחרי 4 הפסדים לצופים, אבל היא מקבלת 1.45 בבית, טקו 3.5 וחטאפה 4.95, אני הולך על הצוללת הצהובה על ויה ריאל, מה אתה?
גם.
יאללה. ווינר.
לא תשלח,
איך תיקח?
כדי לעשות סדר באירועים, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לטל אברהם, הפרשן הצבאי של מעריב ורדיו 103. ערב טוב טל.
שלום רון, שלום משה.
בוא תעשה לנו סדר, אנחנו יודעים על פצוע אחד מאירוע צפונית לבית הערבה. עוד רכב שנפגע, רק
אני אעשה את התמונת מצב הכי מעודכנת, הכי מעומתת שאפשר בשלב הזה, לראות שאני כבר מדגיש שהאירוע מבחינת מערכת ביטחון לא הסתיים. לא היה ירי בדקות האחרונות, אבל המחבל לא נלכד עדיין. אם אנחנו מסתכלים על האירוע, איך הוא התגלגל, למעשה צומת בית הערבה, הירי הראשון של מחבל או שני מחבלים מרכב חולף לעבר משפחה, הכלים פוגעים ברכב הזה, במזל גדול אין שם נפגעים, משפחה ממשיכה לכיוון אלמוג, ושם היא מדווחת, שם חוברים אליה כוחות הביטחון. בתפר, עוד לפני שהיא מגיעה לאלמוג, המחבל מבצע את הפיגוע שלצערנו כן מצליח לו, ויורה בעצם לעבר רכב, ופוגע אנוש בצעיר בן 25, זה באזור מול לבו, שנמצא צפונית למקום הראשון, ששם זו האירוע, זה הכל עניין של קילומטרים בודדים, זה ממש ציר התנועה, ומשם הוא ממשיך לכיוון של יריחו. במקום שם פצוע אנוש, פונה לבית החולים, טופל, ומלבד שני האירועים הללו, אני לא מכיר, נכון, היו גם דיווחים על אירוע שלישי, אני לא מכיר אירוע כזה מאומת. מה קורה כרגע? מחסומים על הכביש, הצומת, כביש 90 במקטעים הללו סגור לתנועה, אבל מערכת הביטחון וכוחות צהל כבר צורקים לכיוון אקבד ג'אבר, למחנה פליטים שנמצא בפעתים של יריחו. מזכיר לכם, שם הייתה אותה פעילות שבה נהרגו פעילי חמאס, זאת אומרת שגם הגזרה הזאת של בקעת הירדן, צפון ים המלח, אזור שהוא בדרך כלל יותר שקט מבחינה ביטחונית, אנחנו רואים את רצף האירועים, אנחנו רואים את כמות המוקדים, ובמקרה הזה זה לא אזור שיש בו הרבה כוחות ביטחון, הרבה פחות פריסה, הרבה יותר קטנה וצפופה של כוחות מאשר ביהודה ושומרון, אבל זה למעשה העדכון האחרון שאנחנו יודעים לספר כרגע.
ברוך.
ויש למעשה כרגע מרדף אחר שני מחבלים לפחות משני הפיגועים הרצחניים האחרונים.
טלב רם, הפרשן הצבאי של מעריב רדיו 103, בוא נקווה שלא נצטרך לחזור אליך, אלא אם באמת השניים ילקטו על ידי כוחות הביטחון. תודה לך בשלב זה. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
בוא נדבר על ביתר ירושלים, אחרי מכבי חיפה, יש לה עדיין התיקו אתמול של הפועל ירושלים, יש לה עדיין סיכוי טוב, זה תלוי בה כאשר היא תארח את הפועל תל אביב בטדי.
כן, זה לא 100% תלוי בה, עדיין אם אשדוד מנצחת את שני המשחקים, והפועל ירושלים עושה תיקו נגד מכבי תל אביב ונצחת את ריין המחזור האחרון, אז זה לא תלוי בביתר ירושלים, אבל סביר להניח שלא יקרה כל הסבירות גבוהה. לא, אני מניח שהפועל ירושלים תפסיד למכבי תל אביב, וזה ייתן לביתר את הסיכוי של שני ניצחונות, והיא עושה פלייאוף עליון.
רגע, שני ניצחונות, בוא, מתי ביתר ירושלים ניצחה את הפועל בטדי?
ביתר זה לא התוצאות של האחרות, אני אומר, הסיכוי לא גבוה לנצח את שני המשחקים.
בדיוק, אני חושב, אופיר, שגם הפועל תל אביב, למרות שזה בטדי עם 20,000 אוהדי ביתר, ובטח בדוחה שסכנין תתאבד על המשחק הזה, זאת אומרת, מישהו יכול לבוא והיום להגיד שביתר עושה 6 נקודות? אני לא חושב שיש מישהו כזה.
לא, אני חושב שביתר גם, אתה יודע, צריכה לעשות את 3 נקודות, ואז לראות מה צריך במחזור האחרון. אתה יודע, פרימו, יכול להיות מקרה שביתר מנצחת את הפועל תל אביב, ואשדוד יוצא תיקו בבית נגד סכנין, ואז לביתר יש תספיק נקודה במשחק האחרון בדוחה, כי אשדוד לא תנצח את נתניה.
כן.
אז אנחנו שוב, זה כל דבר תלוי בתוצאה של האחרת, לפחות שביתר תעלה מול הפועל תל אביב, היא תדע כבר את התוצאות של הפועל ירושלים ואשדוד שישחקו בשבת.
תראה, בכל מקרה, גם בין אם היא עושה פלייאוף עליון או לא, זה כבר, אתה יודע, הפרוגרטיבה של הבעלים, שיקבל קצת החזר על ההשקעה.
לא, אני חושב רוני גם בשביל האוהדים. לא רק כסף.
אוקיי, אבל האוהדים...
שלוש פעמים לשחק נגד קבוצות עם 20,000.
האוהדים לא חלמו שהם יהיו במצב הזה, שהם יתמודדו על פלייאוף עליון.
בתחילת העונה דיברנו על ליגה לאומית, אתה צודק.
אני יכול להגיד לכם גם שכל הכבוד לסיכויים, הקהל בטירוף מהמשחק נגד הפועל תל אביב.
נכון.
נכון ללפני שעה, לא רק שאזלו כרטיסים ליציאה המזרחי, גם ליציע המערבי, אז לא כל הכרטיסים, נשארו איזה 300 כרטיסים רק ליציע הכסף, שזה מקומות מסומנים. זאת אומרת, כמעט 14,000 איש כבר הבטיחו מקום בטדי, נשאר את היציע הצפוני, יהיו 20,000 אוהדי ביתר ירושלים במשחק הזה, וזה הכי הרבה אוהדי ביתר שהיו השנה בטדי.
שבאמת יהיה לנו, אתה יודע, 20 שלהם, עוד איזה 7-8 של הפועל, ובאמת שיהיה אירוע.
תגיד לגבי...
הפועל יבוא 3-4, אין להם הרבה סיבות לבוא השנה.
לא, הם אוהבים לבוא לטדי.
אבל כן, אתה יודע, זה גם תמחה להם.
אני רוצה להגיד לך שהפועל ירושלים... הפועל ירושלים מוציאה תוצאות יפות בירושלים לכל אורך השנים
האחרונות. הפועל תל אביב, אתה מתכוון.
הפועל תל אביב.
נכון, נכון.
אני רוצה לשאול...
להרוס לביתר זה משהו ש... הם מאוד ישמחו לעשות.
בוא נגיד את האמת, אופיר, בוא נגיד את האמת. שתי הקבוצות שמשחקות עכשיו נגד ביתר ירושלים, זה שתי קבוצות שינסו להרוס לביתר, זה לא בשבילה.
נכון, חד משמעית.
כי שתיהן בפלייאוף התחתון. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי הפועל תל אביב, מחצית שנייה, אופיר, זה היה רמה של ליגה לאומית, בטח ברמה הזאת הם לא יכולים להוציא נקודות. מה העניין שם עם השחקנים? למה החולשה? מה אומרים שם?
קודם כל, למרות המספרים של אלן אושבולט, השחקן הכי חשוב בהתקפת הפועל תל אביב זה קייס גאנם. ושגייס גאנם, שהוא שיחק גם בתחילת עונות, הפועל תל אביב היה לה קצת משחק התקפה. שהוא יצא, סילבס עשה טעות, הוא גם לא הכניס שחקן התקפה במקומו, הכניס את שלומי אזולאי. פה נפסיקה לשחק, המומנטום עבר לאשדוד, והגול של אשדוד היה צריך לבוא הרבה לפני. באמת, הפועל תל אביב לא הייתה שם במשחק הזה, ושוב אני אומר, המשמעות של קייס גאנם היא מאוד גדולה, הרבה פעמים זורקים לו כדורים למעלה, והוא מוציא מזה, מייצר מזה דברים. אלן אושבולט זה שחקן שאומנם מזכיר שערים, אבל זה לא שחקן ששחק עם הגב, שומר על הכדור, מייצר. אז יש להפועל תל אביב בעיה גם לקראת טדי, עם החיסרון של גאנם, וישם ליוס שרק חזר עכשיו, אני לא רואה אותו משחק יותר מ-20 דקות. סילבס יצטרך אני שוב, אני מניח שהוא יעמיד שם איזה אוטובוס, הוא באמת ישחק על הכבוד של הפועל תל אביב, ינסה לפחות לא להפסיד. ויהיה מעניין,
יהיה
מעניין, זה
יהיה
משחק מאוד חם.
על הכיפק, המון תודה, אופיר.
תודה לכם.
טוב, יש לנו את דור מיכה ותומר חמד ב-11 של הפועל באר שבע מול ריינה. נתמקד במשחק הזה מאוחר יותר.
אני רק רוצה להגיד לך משפט אחד, רוני, כשמדברים עכשיו על הבעלות החדשה של הפועל תל אביב, לא, תקשיב, לא מחזיר אותך, משהו חדש.
רק איזה הולך תחור,
מה? משהו חדש לגמרי. הם מדברים, יכול להיות, להביא מאמן חדש ישראלי לקבוצה, ויכול להיות שזה יהיה רן בן שמעון. ממה שאני שומע, אם זה קורה, סוף סוף אלי לוי יקבל את הבוגרים של מועדון ספורט אשדוד, עושה כמה שנים עבודה נהדרת, יש לו הבטחה מג'קי בן זקן שאם רן בן שמעון עוזב,
שיהיה,
חייבים להגיד את זה.
אבל בינתיים זה בתיאוריה.
לא בתיאוריה בכלל.
אוקיי, צפיקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
נבחרת ישראל משחקת בקופר שבסלובניה בשעה 7, זה משחק אחרון שנועל את הקמפיין שלא נתגעגע אליו. איך אתה רואה באמת את המשחק הזה, קודם כל?
תראה, נבחרת ישראל דווקא ביום שישי, תמיד אתם אומרים מבחן התוצאה קובע הפסידה, אני חושב שהיה משחק די מרענן של הנבחרת, מצד אחד. מצד שני, סלובניה, שהבטיחה כבר את המקום שלה באליפות העולם, מופיעה עם הרכב מאוד 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 מאוד, אני לא רוצה להגיד חלש, הרכב, וכל השחקנים הבכירים שלהם לא משחקים, כל פתוח, אבל המשחק הזה, חוץ מאשר עוד הופעה לנועם יעקב בנבחרת הלאומית, שזה דבר חשוב, כל השאר לא ייתן כלום. כי כשהולכים לקמפיין הבא, צריך קודם כל למצוא מאמן, ולהחליט מה רוצים להציג, ומה, איך מכינים את הנבחרת, שזה לא פשוט. זה לא עבודה קלה.
צריך, לא יותר חשוב, אבל לפני הכל, קודם כל למנות מאמן, כדי שהוא יגיד איזה מתאזרח הוא רוצה. לא שיבואו שלושיים לפני ההתכנסות לאימונים, ואז ייקחו מתאזרח, בסוף לא ייקחו אותו כמו לאליפות אירופה, כפי שקרה עם ג'ונדינג.
זה חלק, אתה צודק בכל מילה, זה חלק מהבעיה של ניהול נבחרת ישראל ואימון נבחרת ישראל. צריך להחליט דברים, וצריך לעשות את זה, קודם כל ברור שהיה מאמן, מי מטעם האיגוד אחראי, יש הרבה פעולות שצריכים לעשות, והזמן לא עומד ברשותנו עד אין סוף.
בוא נדבר על...
אבל אני מקווה שלא נגיע לשבוע לפני המשחק הרשמי הראשון, ועוד לא יהיה לנו מאמן. אמיר המלוי בשבוע שעבר הבטיח שתוך חודש וחצי יהיה,
חודש וחצי, צריך באמת לשבט אותו, מכניסים אותו למעבדה, כמו מופע הקולנוע של רוקי. צביקה, בוא נדבר על נועם יעקב, שהערב אני מניח יקבל דקות, היה כוכב נבחרת הנוער, השתלב בפועל ירושלים כמושאל, אולי גם, אתה יודע, יעזור לנו מי שנקרא, עכשיו השם זה נורא פופולרי, אתה יודע, אז אולי הוא יעזור לו להגיע לדראפט. איך אתה רואה באמת את ההשתלבות שלו כבגיר? תגיד גם בעזרת השם.
קודם כל, אני לא אגיד בעזרת השם, אבל קודם כל הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, כבר מהליגה לנוער היינו, וכבר מהנבחרת ראינו. אני לא אהבתי את זה שהוא הלך לבילרבן, אני חושב שהכדורסל הישראלי היה צריך למצוא לו המסלול שלו להתקדם פה. הוא עשה נהדר, ועשו נהדר הפועל ירושלים שהביאו אותו לפה. בינתיים ג'יקיץ' נותן לו לאט לאט להשתלב יותר ויותר ויותר. בנבחרת פה ביום שישי נתנו לו הרבה מאוד דקות, הרבה מאוד דקות, אפילו אם אני זוכר טוב, גם מדר בהופעה הראשונה או השנייה שלו בנבחרת ישראל הבוגרת לא קיבל כל כך הרבה דקות, וזה היה מעשה טוב מאוד. והילד מתקדם, הילד יש לו שליטה יוצאת מן הכלל בכדור, כליה טובה משלוש, ידע לשלוט בקצב משחק, יש לו הרבה דברים טובים, צריך קצת להתפתח גופנית פיזית, אבל זה גם הגיל יעשה, ואני הולך כבר עוד מעט לשבת לראות את המשחק בשביל לראות אותו.
תגיד, צביקה, אני רק מעניין אותי דבר אחד, אחרי קמפיין כזה, למה אני סגור?
מה קרה?
הוא שומע אותך.
הוא שומע אותך, כן.
עכשיו הוא שומע אותי. אחרי קמפיין כזה, צביקה, יושבים באיגוד, דנים מה היה, אתה יודע, בכל זאת זה...
לא, ידונו אחרי...
בכל זאת, אני לא רוצה לקרוא לזה פשלה, אבל הייתה חוסר הצלחה.
אחרי אליפות אירופה גם לא קיימו יותר מדי דיונים מקצועיים, לא יודע, קיימו בכלל.
לא, קיימו דיונים בפורומים קטנים, ולא
במסגרת... מה זה קטנים? מה זה, מה אנחנו... זה, זה מחתרתי?
פורומים ודיונים בלי פרוטוקולים.
הבנתי. נו, זה המצאה. תשמע, זה כמו תקציב המדינה. הצביעו בלי תקציב, אותו דבר.
הצביעו, לא יודעים על מה.
אני יכול להגיד לך שאם קורה בכדורגל, מה שקורה בכדורסל, ואני לא רואה את זה, אני מצטער להגיד את זה בכדורסל, לא יורדים מספיק ביקורתית על נבחרת ישראל בכדורסל, על המאמן והשחקנים. כל קמפיין של נבחרת ישראל בכדורגל, צביקה...
המאמן כבר איננו.
שנייה, אני מדבר על ביקורת של הפרשנים ואנשי התקשורת על הכדורסל, הנבחרת הזו, השנה הזאת הלכה אחורה. אם זה היה קורה ליוסי בניון ואלון חזן, שזה יקרה להם, הביקורת הייתה הרבה יותר קשה, ואתה יודע את זה כמוני.
אבל אני אומר לך עוד פעם, קודם כל הייתה ביקורת גם של...
בוא, הנבחרת זה שולה, זה של כולנו, זה לא מכבי תל אביב.
כבר, עזוב אותי מהפופוליזם הזה, הייתה ביקורת. כן, וגם בוא נאמר, אתה יודע, כל המאחרים הפקידים בזה, באיגוד, כל הזה, חלקם קולפי תפוחים, אתה יודע, הם לא התפטרו וכאלה, אבל הם דנו. הם דנו בינם לבין עצמם.
יש עדיין עוד קולפי תפוחים ורוגע לך? עדיין? אתה מדבר איתי על זה כבר 20 שנה. די, התקדמו אנשים לסושי, מה אתה...
לא, לא, תתפלא. תתפלל, לא. הם עדיין קולפים תפוחים בצורה אמנותית, באבחה אחת את כל התפוח.
וואו.
לא כל אחד
זה יודע. אמנות. טוב.
אוקיי. צביקה.
תודה.
נשתמע אולי. ביי. אנחנו עכשיו עם דוקטור לי יערי. הוא רופא הנבחרת הצעירה, מנתח אורתופדי, מומחה לפציעות ספורט. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אתה מכיר את מצבו הרפואי של סם מנחם, מגן מכבי חיפה, הוא יצא לחול לבדיקה רפואית, אחרי שעבר שלושה זעזועי מוח בשנים האחרונות, פציעות שבאמת מסכנות את המשך הקריירה שלו. בוא תגיד לנו מה אתה יודע, מה אתה יכול לומר לנו.
אז כמוכם גם אני שמעתי על העניין הזה בתקשורת. אנחנו מדברים על הבעיה שבעצם נקראת זעזוע מוח והתופעות הנלוות לה. אז זעזוע מוח נגרם בדרך כלל מחבלה באזור הראש, והחבלה הזאת גורמת לאיזושהי קסקדה של אירועים שבסופה מה שיכול להיגרם זה במגרש איבוד אובדן הכרה, כמו שקרה במקרה שלו, יכול להיות בלבול, יכול להיות חרחורות. מרוב המקרים
אני חושב שבמקרה שלו דוקטור, אני חושב שבמקרה שלו כפי ששמענו משיחות ורעיונות עם אנשי מקצוע, רופאים כמובן, במקרה שלו, בכל בדיקות ה-CT, לא CT, סליחה, MRI, התגלו דימומים כתוצאה מאירועים קודמים, דימומים פעילים. כן.
נכון מאוד. אז מה שיכול להיגרם כחלק מהתופעות לאחר הפציעות האלה, זה באמת כל מיני שינויים מבניים בתוך רקמת המוח, אם זה עדות לדימומים ישנים, או שינוי במבנה המוח בהדמיות, והדברים האלה הם שינויים באמת, או מרמזים על נזק יותר משמעותי לראש ולמוח, שמעמידים בסימן שאלה באמת את יכולת של שחקן להמשיך לשחק.
דוקטור, אני רוצה לשאול לך בעניין הזה שאתה אומר להמשיך לשחק. תראה, רגל, אנחנו מכירים את זה ביום יום, אתה כמובן מומחה, אבל קוראים רצועה צולבת, חוזרים אחרי שנה. שוברים רגל חלילה, כל הדברים האלה, גבס, חודשיים, שלושה חוזרים. מי יכול לתת את הדעת על דבר שקורה בתוך ראש? זה מסוכן גם לרופא לאשר אחרי זה לשחקן לתת לשחק.
נכון, נכון, נכון. אז אתה צודק במיליון אחוז. אין סוף למחקרים ולפגישות ולכנסים הרפואיים שמתעסקים עם זה, גם as we speak, וזה משהו שיהיה ongoing, ויש כל הזמן שינויים וחידושים בדבר הזה. אני יכול להגיד לכם, אני הייתי גם רופא של קבוצה קטנה ב-NFL שנקראת ה-New York Jets, אם אתם מכירים.
אני גם אוהד הג'אטס, אבל בוא תספר לי אז באמת על ה-CTE, על הפציעות... הפציעות מוח האלה... שמדוברות באמת, פציעות ראש שמדוברות בליגה ועושות רעש בשנים האחרונות, האם זה מסוכן גם לכדורגלנים?
בהחלט זה מסוכן מאוד. למזלנו, ושוב אני אומר למזלנו, רוב הפציעות הן לא פציעות כמו של סן מנחם, ורוב השחקנים לא חווים פעם אחר פעם זעזוע מוח אחד אחרי השני, ולכן בדרך כלל אחרי איזושהי תקופת שיקום שהיא משתנה בהתאם להתאוששות של כל שחקן לעצמו, הוא חוזר למגרש. ברגע שיש לנו פציעות מרובות, זעזועי מוח רבים, וכמובן וכמובן שינויים במבנה המוחי, אם זה ברקמה, אם זה דימומים, זה כבר מעמיד, זה כבר סימן שאלה גדול לגבי המשך הקריירה, ולא המשך, אפילו לא המשך העונה. זאת אומרת, בארצות הברית אומרים, אם יש לך שלושה קונקשנים, אתה חוץ בחוץ של העונה, three strikes, you're out. פה אנחנו מדברים כבר על דימומים תוך מוחיים, על שינויים ברקמת המוח, ודברים שהם הרבה הרבה יותר רציניים, וכמו שאמרתם, אנחנו לא כך יודעים עדיין ברמה טובה מה זה גורם, אנחנו כן יודעים שזה מאוד מסוכן, וברגע שהמוח הופך להיות רגיש יותר, או מוריד את הרגישות שלו לקונקשן נוסף, לזעזוע נוסף, שאנחנו רואים את זה בשינויים האלה ברקמת המוח, אז מאוד בקלות הוא יכול לקבל, אותו שחקן יחטוף עוד זעזוע ועוד זעזוע, ואנחנו יודעים לאורך זמן שהדברים האלה מזיקים.
נקווה באמת שסן...
לא נראה שהוא יחזור, אבל...
אני לא יודע, אני לא רופא. דוקטור ליארי, המון המון תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם שרון ניסים, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום חברים, ערב טוב.
אתה השדר של המשחק של הפועל באר שבע מול מכבי בני ריינה. ספורט אחת ישודר בשמונה בערב, שי אליאס לא בסגל של באר שבע.
רשימה ארוכה, יש יותר שחקנים לא בסגל,
מה שבסגל. לא, אבל הוא היה צריך להיות, רק לא הרגיש טוב לפני.
כן.
אבל דור מיכה, כן. בוא תן לנו את שתי הרכבי, שתי הקבוצות של הדין.
אין לי את הרכבים מולי, לא יודע אם אתם אולי קיבלתם, אני עוד לא קיבלתי.
יש באר שבע.
אז תן רגע פרימו.
אז תן לנו פרימו.
יש באר שבע, הרכב הוא כזה, גלאזר, יחזקאל. וסלומון, שני המגינים, טיבי
כן, לופז, לופז
בדיוק.
מוכב, זו כן.
הסיבה. טיבי ואבו אביד הבלמים, היום בקישור כן. בררו, שמיר ומיכה, ובהתקפה פאון, אנסה וחמד. כן. גם חתואל כן, לא בהרכב.
אז לפי מה שאני מבין, זה יותר 4-4-2 מאשר 4-3-3. כן, עם שני חלוצים, כשחמד חוזר אחרי הרבה מאוד זמן להרכב הראשון של הפועל באר שבע, שכאמור חסרה היום גם את מיגל ויטור, גם את אלדר לופז המוצהב, גם את רועי גורדנה, גם את שי אליאס, גם את רמזי ספורי, גם את קלימאלה.
אבל ההרכב שנתנו עדיין קבוצה הרבה יותר טובה מריינה.
זה ברור, יש לך גם על הספסל את שפי סולימנו, ויש לך על הספסל את רותם חתואל, ויש לך את איתי שכטר. אתה יודע, קבוצות שהולכות, רוצות לקחת תואר אליפות, בונות לעצמם סגל רחב ועמוק בכל עמדה, כך שלאליניב ברדה יש פתרונות, ואתה יודע, לזכותו יאמר, שלכל אורך העונה וגם במשחק הזה לא משנה מי פצוע, מי חולה, מי מוצב, הוא אף פעם לא משתמש בזה כסוג של תירוץ ליכולת כזו או אחרת או משהו שלפני המשחק. וכן, גם עם החיסורים הללו, הפועל באר שבע אמורה להיות הרבה הרבה יותר טובה, בטח בטרנר.
אתה יודע...
אני כן רוצה לשמוע ממך, פרימו, את ההרכב של ריינה, כי להבנתי גם שפנדלהופר
חולה. לא, הוא חולה, אני חושב שהוא לא יהיה בהרכב היום, אבל לא ראיתי הרכב שלו.
הוא לא מאלה שחלו בקורונה. אבל...
לא, עדיין לא קיבלנו את ריינה, אם זה יבוא תוך כדי, אני רק רוצה להגיד לך משהו, וזה פעם ראשונה שמעתי את אליניב ברדה, קודם כל אני חייב לומר לך, אליניב ברדה לא מאמן מהרבה ואומר את כל האמת, וכשכל העונה דיברו כזה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע תמיד, מי כמוך יודע, כזה חיכתה בפינה, אפילו היה... תשמע, הוא בא בסוף המשחק נגד מכבי תל אביב ובעצם אמר במילים אחרות, אנחנו הולכים לאליפות השנה, למרות שהוא הפסיד בבלומפילד במשחק האחרון.
כן, זה תזמונים, אתה יודע, מי כמוך יודע, מאמנים, ואני חושב שהוא גם למד הרבה מאוד מברק בחר את העניין הזה, מדברים לחדר ההלבשה כבר בסיום המשחק של, שאותו משחק שהם עשו, לא משנה, ניצחו, הפסידו, הם כבר מדברים לחדר ההלבשה. אז אחרי הטייקו שהיה נגד הפועל ירושלים בטרנר, ואז ההפסד ממכבי תל אביב, סוג של ללכת אחורה, אבל דווקא ברגע הזה, פסיכולוגית ברק אליניב ורדה עומד במסיבת הרעיון ואומר את מה שלכאורה לא אמר כל השנה, אנחנו לכאורה הולכים עד הסוף על האליפות, וזה זה דברים שפסיכולוגיה, הוא כשחקן חווה אותם גם מהצד הזה וגם כמאמן, אז אני מניח שהוא יודע מה עושה בדברים האלה. את התשובה אנחנו כמובן נדע היום אם זה עבד לו או לא.
אכן, המון המון תודה.
תודה שרון, בהצלחה, תביא גולים.
תודה.
המון המון תודה. פרימו, בוא נתמקד בשיפוט של...
רבע הגמר?
רבע הגמר, תן לי רגע לראות, אז יש לנו...
יש לנו שני משחקים מעניינים, צריך להגיד את האמת.
עזוב, עזוב, לא
שומעים. לא, 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 מכבי פתח תקווה, אני ואתה יכולים לאמן.
בסדר.
לשפוט.
אבל עדיין, האוהדים שלנו רוצים שיהיה שיפוט. כן, מסמך אשדוד, הפועל פתח תקווה. אז יש לנו ראשי את שמואל לויץ', בוא נראה מבבר כפריד, מה אתה אומר?
בסדר, יעבור, יעבור.
אוקיי. מכבי חיפה, מכבי נתניה 2-2 משחק קודם, רן שרייבר שלא מדהים, עד עכשיו בר נתן צריך לשמור עליו, הוא
אני, אני מאוד מוטרד מהשיפוט של רן שרייבר בסמי אופר, אני באמת מקווה שאם היא תהיה לו טעות שבר נתן יתקן אותו, אני לא אוהב את השיפוט השנה של רן שרייבר.
חלק מהטעויות אי אפשר זה, אי אפשר תקן, אם זה צהובים או דאבל
כן?
צהובים או דברים
כן,
כאלה.
אני טוב. מאוד מוטרד, כן.
ביתר ירושלים
אפולה,
אפולה
4-0.
יש לנו פה את גל לוי ואת פוקסמן. כן? הזמן לא ראיתי טוב.
אבל ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, אמרתי לך שאתה ואני יכולים לנהל את המשחקים האלה. משחקים של 4-0, הכל נגמר. אין, זה לא, חס וחלילה שלא תהיה טעות באשדוד ובסמי אופר, שבגלל שיפוט קבוצה לא תעלה לחצי הגמר. מכבי תל אביב וביתר יעלו בכל מקרה, עם טעות ובלי טעות.
אבל למה שאנחנו נראה טעויות? אוקיי, מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב. שופט ראשי שלום בן אברהם, לא משהו לכתוב עליו הביתה.
שמעת את הסיפור עם שלום בן אברהם?
כן.
שהם אומרים שהוא עד מכבי תל אביב, הוא התנצל על זה.
בסדר. עכשיו הוא יתעד דווקא לזה, לחובת מכבי. וגרינפלד שלחו אותו לברקה. בסדר, בוא נתקדם. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
מה קורה במכבי חיפה? ראיתי שבאמת עולים שחקנים, משפטי למשל עולה, ועוד שחקנים שלא קיבלו הזדמנויות בליגה לאחרונה.
כן, אתה יודע, ברק בכלל די התמיד בעונה שעברה וגם העונה עניין הגביע והליגה, אז השוער שפתח במשחקי הגביע עד עכשיו, רואים משפחתי צפוי לחזור בין הקורות, החשבונות של ג'וש כהן שחזר לאחרונה, אבל מעבר לזה, אתה יודע,
זה לא על חשבונו, זה לא על חשבונו, נותנים לו בגביע, זה לא על חשבונו.
כן, על חשבונו, פותח במקומו.
כן.
אוקיי, ומעבר לזה, גם קורנו יחזור לסגל של ברק בכר.
קורנו לא שיחק, כמה זמן הוא לא שיחק קורנו? חודש?
כן.
אפילו.
כן, אל תבנה לו יותר מדי, כן.
אבל הוא לא צפוי לפתוח בהרכב, הוא צפוי, אתה יודע, להשתלב, לקבל דקות משחק. מעבר לזה, גם בטובינציקה נמצא בתמונת ההרכב, ועשוי לפתוח בהרכב. יכול להיות על חשבונו של סק, יכול להיות שבחר יבצע איזה שימים כאלה או אחרים. מעבר לזה, גם מחמוד ג'אבר שנכנס מחליף, היה מצוין במשחק מבית האושן, גם הוא בתמונת ההרכב.
אני אומר לך ש... קודם כל, שמעת את ברק בחר היום? הוא אומר, במסיבת עיתונאים אנחנו מקבלים קבוצה בכושר הכי טוב. זאת אומרת...
אני מסכים איתו, אני חושב שמכבי נתניה בכושר נהדר, והולך להיות באמת משחק מאוד 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 קשה למכבי
חיפה. אתה יודע מה ההבדל בין מכבי חיפה לנתניה במשחק הזה שנגד ביתר, ברק בחר העלה את ההרכב הכי טוב שלו, והוא לא רוצה לתת אחרי שלושה ימים לכולם עוד פעם לפתוח, אז יהיו שינויים. אבל בנתניה עשו את ההפך, נתנו חמישה שחקני הרכב לא לפתוח, אתה מבין? זאת אומרת...
שומרו אותם, יגיעו
שני המאמנים הבינו שיש לנו שלושה משחקים בשבוע, אתה יודע, באמצע שבוע להביא כמה שיותר רעננות להרכב. תשמע, המשחק תלוי במכבי חיפה עם כל האהבה שלי לנתניה, אבל אף אחד לא ייפול מהכיסא אם נתניה תנצח.
גם אני לא, תשמע, נתניה מגיעה למשחק הזה באמת בכושר מעולה. ראינו גם את ה-2-2 במשחק הקודם, שאתה יודע, יכלה באמת גם להרגיש שהיא פספסה הזדמנות לנצח, אבל זה משחק אחד עכשיו, והכל יכול להיות, ואתה יודע, משחק שמתחיל מ-0-0, וכל קבוצה רוצה לנצח כדי להפיל שלב. כן. אני חושב שגם הלחץ על מכבי חיפה במשחק הזה.
דבר איתי על הפועל חיפה, שמעשית איבדה סיכוי להגיע לפלייאוף העליון, יש לה דרבי חיפאי.
כן, יש לה שני משחקים סופר קשים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה. התיקו הזה זה משהו ש... שבאמת, אתה יודע, כמעט גמר באופן סופי את הסיכוי שרוני לוי והקבוצה שלו. אתה יודע, אפשר לדבר על המשחק הזה רבות, בעיקר על החילוף המוקדם המשולש של ברק בחר, שהוציא באמת את השחקנים
רוני לוי, שלו. רוני לוי, רוני לוי.
רוני לוי, סליחה. גם דור מלול, גם מלון טורג'מן, גם אמן, שחקנים, אתה יודע, הכי בכירים, הכי משמעותיים שלו. אבל דווקא באמת אחרי החילופים היינו ראינו את הפועל חיפה בדקות קצת יותר טובות, אבל הפועל חיפה זו אכזבה אחת גדולה מהעונה הזו, זה באמת
אתה יודע מה, אני אגיד לך רק דבר אחד, עם כל האכזבה וכל זה, היום מדברים איתי על הפועל חיפה שצריכה לשחק בסמי עופר עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, ורוב הסיכויים שהיא תפסיד את המשחקים האלה. אם הם כל כך רצו פלייאוף עליון, היה להם ביתר בבית שהם היו יותר טובים,
הם יכלו להשיג את זה לפני המשחקים האלה,
בדיוק, והפועל ירושלים במקום 2 נקודות היה צריך להיות 6 נקודות, זה בעיה שלהם.
הפועל חיפה, צבירת נקודות שלה מהסיבוב הראשון, זה באמת, זה מה שעלה לה ביוקר. כל השינויים שלו עשו, כל הרכש שיואב קץ הביא, כלום לא עזר בשורה התחתונה. הפועל חיפה בשורה התחתונה, בכישלון מוחלט העונה הזו, אם היא באמת לא תצליח גם להגיע לפלייאוף העליון.
הבנתי. טוב, קש לקראת נתניה בסוף שבוע.
הדרבי של דרפיץ'. אחרי ניצחון סופר חשוב, משמעותי וגדול 3-1 בסכנין, אז הם מגיעים למשחק ביתי מוקדם שהצהריים, 3 בצהריים בקריית שמונה. כמובן שהם יכולים להתעודד מזה שנתניה משחקת גם מחר, אולי תגיע קצת עייפה, אולי איזה הערכה, זה משהו שבאמת עשוי לעזור אולי לקריית שמונה, אבל משחק סופר קשה לקריית שמונה, מקבלת יריבה מאוד מאוד טובה. אבל אם קריית שמונה חולמת ורוצה להישאר בליגה, בבית היא חייבת לקחת נקודות ולא משנה מי יריבה.
על הכיף הקלבאז, המון המון תודה.
תודה רבה, ביי, ערב טוב.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לפני שנצא רק דיווחים באתרים שלנו הישראלים. לבית החולים ביריחו הגיע פצוע ירי, ייתכן שהוא מחבל שביצע את הירי בכביש 90, כי השוטרים זיהו חשוד וירו לעברו, והוא כאמור פצוע ירי, והוא נקווה שבאמת האירוע מסתיים באמת עם מעצרו. הוא כמובן הגיע לבית החולים. פרסמות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. נפתח המשחק של נבחרת ישראל בסלובניה. הסלובנים ביתרון כרגע 11-2 אחרי דקה ו-40. אנחנו עם אור שקד, יואלה, אהלה, נערב טוב.
3 דקות ו-20, בוא נדבדק, אבל כן, פותחים פתיחה...
נכון, 3 דקות ו-20, לא ראיתי טוב את זה, רגע, שלוש...
פתיחה רעה מאוד שהנבחרת.
בסדר, יש לנו, אנחנו נחכה, אתה יודע, בוא נקווה שנחזור לזה איכשהו. דבר איתי... דבר איתי על זה שבאמת הוחלט בין המנהלת של רומק 2 לבין יושב ראש הנהלת האיגוד וכל הדברים האלה.
אתה לא תיתן לשטיינברג כמה חסד, אתה קורא לו רומק 2?
מהרגע הראשון הוא רומק 2, רומק 1 סיים.
לא, כינוי
שאתה... כולם שם הרומקים, המקולת, המנהלת מתנהלת כמו מקולטניקים, כל אחד עם האינטרס שלו, אבל דבר איתי על הקטע של באמת תבחנו הקמת ליגה עד גיל 21, שמעו שיש עכשיו מיליארד שקל אצל שר התרבות והספורט, אומרים יאללה בוא ניתן ביס.
טוב, קודם כל בוא נדבר על כמה דברים מרכזיים, איפה זה בא. אז הארגון השחקנים, יש לו הסכם חתום עם המנהלת,
נכון.
יהיה בשביטה.
כן.
הסכם, אתה יודע, לעוד שנתיים, זה לא נגמר העונה. ובאו במנהלת, ואמרו להם, קודם כל, אתם רוצים לדבר איתנו, יש לכם הסכם חתום, תורידו את האיום, אין לנו בעל נהל איתכם דיון, תורידו את העניין של האיום הרשוחם, ואנחנו נשאר לדבר, אנחנו לא רוצים לדבר תחת איום, ואז הם הולכים לפגשים עם האיגוד, אתה יודע, מעלים רעיונות, עולים כל מיני דברים. אומרים לי גם באיגוד, אומרים את זה, וגם על המנהלת, השינוי הראשון שרואים את שטיינברג, זה שלא מחכים לרגע האחרון. הארגון השחקנים תאיים, שזה הולך לקרות בתחילת אפריל, תחילת סיבוב שני, הם רוצים תחילת סיבוב שלישי, להשבית הליגה, אז הם כבר חודש מראש, הולכים להיפגש איתם, לשמוע, לנסות, גם היום אומר, לא, צריכים לחתום על חוזה הסכם חדש, אלא להתחיל מתן ומתן. אז הם רוצים, כן, רוצים להיפגש איתם, רוצים לשמוע. לפי מה שאני שומע, חשוב ליושב ראש המנהלת החדש, כן לייצר איזושהי זהות ישראלית לליגה.
איזה זהות ישראלית לליגה? זה ליגה עד גיל 21, שגם בה יהיה מתאזרחים וכל מיני שטיות כאלה.
הפתרון, זה פתרון, אתה יודע, שהוא כמו, אני לא יודעת כמה הפתרון הזה...
הוא לא פתרון, הוא לא פתרון, ללא שום קשר.
זה להגיד לחבר'ה האלה, אין לכם מקום פה, צריכו מקום אחר. אבל יש פה בעיה, יש פה בעיה מאוד רצינית. שהיום שחקנים, בוא נגיד, אתה יכול לראות שחקן, שניים, בעונה, מתחת לגיל הזה, שמשחקים בליגת העל, ואתה רואה ממש מעט ישראלים, היום יש חמש זרים בקבוצה, אז כל קבוצה צריכה להחזיק, בוא נגיד, בין שניים במקרה הגרוע, ויש לי קבוצות עם שני ישראלים סבירים.
בוא נדבר, בוא נאמר דבר אחד, שחוץ מבאר שבע, באר שבע כבר עם חמישה או עוד ארבעה?
באר שבע, ככה, עם ארבעה זרים, באר שבע יש לה יותר מארבעה, אבל היא מחזיקה ארבעה על המגרש.
ארבעה, אז יפה. אז קריית אתא יש ארבעה. באר שבע, גליל עליון וקריית אתא, זה הקבוצות. והפועל חיפה. בשאר הקבוצות, גליל עליון תמי היא הכי ישראלית, אבל איך אומרים...
גליל עליון גם היחידה מכל הקבוצות האלה שציינת עכשיו, שלא מחזיקה גם מתאזרח.
כן. בכל מקרה, אתה יודע, איך שלא תספור את זה, אין לך יותר מ... בוא נאמר, 30 שחקנים, הייתי נדיב פה, ישראלים, אני אומר ישראלים זה מה שנקרא Born in Israel, Born and Raised, שמשחקים כדורסל בליגה הראשונה, אבל זה ירד, זה ירד. זה עוד מעט יש שר חדש, הוא רוצה באמת לעודד את... שיביאו זרים יותר יקרים, הם יהיו אותם זרים, רק יותר יקרים. זה לא שם, לא שיתחילו להביא לכאן זרים בשני מיליון יורו, כן? יביאו אותם זרים, רק עזוב, פטור עד 300 אלף דולר, תאמין לי.
אני חושב, אני מסקר את הכדורסל הישראלי יום עד 20 שנה, וטוב, מהעידן שקצת לפני החוק הרוסי, ויש פה בעיה, כי קבוצות התחילו להבין, שפעם זה היית צריך להחזיק איזה ישראלי בכיר, שני ישראלים בכירים, ועוד כמה חבר'ה לרוטציה, היום אתה רואה קבוצות שמחזיקות את הסגל שלהם, שניים, שלושה ישראלים, שהתפקיד שלהם זה למסור, למסור עזרים, אתה לא רואה את זה מאיימים על הסל.
לא, מה זה, קראו לזה, תשמע, אני בכדורסל הישראלי בעבודה, 42 שנה, מוציאה אוטים, שוב, חוץ מגליל עליון, ששם הם באמת...
יש קבוצות שאתה רואה את השחקנים הישראלים יותר לגיטימיים, לא רק גליל עליון, יש שחקנים ישראלים מובילים גם בנגיד בהפועל חיפה, שזה סימכון, בקריית אתא אתה רואה שניים, שלושה, יש קבוצות, כן, יש ישראלים, אנחנו לא יכולים להכליל את כולם, שכל הישראלים ככה, אבל כן, הסיטואציה היא סיטואציה לא טובה. אנחנו רואים, אנחנו רואים לך בתבחרת ישראל, בשיטה הזאת של החלונות, השחקנים שמשחקים בתבחרת ישראל הם שחקני הליגה, או שחקנים שלא משחקים במפעלים של יולב, כאילו לא משחקים ביורוליג. אז הסיטואציה הזאת, אנחנו, הישראלים, אנחנו, התוצאה של הליגה היא נבחרת ישראל. זה לא, אין פה את החבר'ה של היורוליג שיצאו החוצה, אז אנחנו רואים פה, רואים בעיה, אנחנו רואים את הבעיה הזאת, זה הקמפיין הכי חלש שנבחרת ישראל בחלונות, זה פתוח, קמפיין שלישי שיש את החלונות, הקמפיין הראשון, לא הצלחנו בו, אבל לא נכשלנו בו, אחרי זה הקמפיין טוב שהגענו ליורובסקט, ועכשיו אנחנו רואים פה את הדבר הזה, אנחנו באמת ראינו פה קמפיין נורא, נורא, נבחרת ישראל, מאז חודש פברואר שנה שעברה, ניצחה משחק אחד במוקדמות גביע העולם, את אסטוניה בבית.
אגב, התוצאה כרגע היא 16-10, ואנחנו 3 דקות לסיום הרבע הראשון.
כן, אז אני חושב שצריכים לעשות פה שהוא שינוי, אני חושב שזה ברור לכולם שיש שינוי, שכאילו שאירון השחקנים יעמוד על זה שיש שינוי. אני לא יודע איזה שינוי, כן?
תראה, הוא לא יכול כרגע לעמוד בגלל החוזה שנחתם, אם זה יגיע להרכאות. זה שיתנו לו כל מיני פירורים.
אם יש רצון טוב, אם יש רצון טוב, וזה פה העניין, אני חושב שאמרתי לך את זה, שיש לא מעט קבוצות שאומרות שקודם כל נוריד את העניין הזה של 10 זרים בטופס, בעונה שלמה, נוריד ל8, כמו שזה היה לפני זה, אבל אני שומע...
אבל יש גם קבוצות שלא.
אני זהו, אני שומע לפחות 3-4 קבוצות שאומרות בשום פנים ואופן לא.
נו יפה. אני חושב שיגדילו ל12 זרים.
אז זהו, אז אני כבר לא בטוח במיליון אחוז, אני שומע מצד שני קבוצות שאומרות אין מצב, נחזור ל8, העשרה גם מגדיל פה את היתרון של הקבוצות הגדולות באמת,
נכון.
עם התקציב הגדול, אז בואו נחזור ל8, שנחזור לאיזשהו פרופורציות, לא יודע, באמת שקשה לי להאמין מה יהיה, אני רק יודע שהפגישה הזאת בין המנהלת לאיגוד היא סימן טוב, זה להגיד לך שזה משהו, פריצת דרך, אין פה, אבל...
תגיד, מה קורה עם איזה, מה קורה עם מאמן לאומי?
תראה, אני שומע שהמטרה היא לסגור את זה בחודש הקרוב.
מי המועמדים? זה לא שהחבר'ה האלה עובדים כל יום 40 שעות ביום. כן, הם נפגשים, אחת ל... בזמן פנאי, כן.
אני אגיד לך עכשיו משהו שכאילו גם אמרו לי זה שצריכים להסתכל, הרי הבית הלך מזה שם שנמצא פה מהרגע שגרוטיס התפטר.
כן.
ואורי נשמע, אם היה קונצנזוס על בית הלך, הוא כבר היה מאמן לאומי, נכון? היו סוגרים, היו ממנים אותו. אבל יש איזשהו איזו התנגדות לנושא הזה.
מי מתנגד? ינקל, מי מתנגד?
לא, אני לא חושב שזה מגיע משם.
יש שם רק איש מקצוע אחד. תראה, מאחר ופיני לא מנהל את הנבחרת, יש שם רק יש מקצוע אחד, שאני גם כן במרכאות, כי הוא בא מהכדורסל, הוא גדל שם, זה עמוס פרישמן, יו"ר הוועדה המקצועית, אבל לא אפילו לא נהיה לקבוצת כדורסל.
לפי מה שאני יודע, עמוס מוזמן להכחיש את זה, אבל לפי מה שאני יודע, הוא זה שלא התלהב לקחת את המינוי הזה.
כן.
השאר, אנשים אחרים באיגוד בעד אריאל, בסופו של דבר, אריאל לקח את נבחרת העתודה לגבעים שלא לקחו אותה, הוא אימן את
אורחו. וגם השחקנים המרכזיים בסגל, שחקנים שהוא היה מאמן שלהם, בצעירות.
ויש לו קשר נהדר, גם עם ים, גם עם דני, שאנחנו צריכים אותם, אתה יודע, אולי אפילו באוגוסט, אם מישהו מהם יסכים להגיע. וגם אחת הסיבות שאני שומע שלחוצים למנות המאמן הזה בחודש הקרוב, זה עניין המתאזרח. אני לא יודע אם אתה מודע למספר.
אני מודע, שברגע שיהיה מאמן הוא יקבע את המתאזרח.
לא, מתוך 12 משחקים בקמפיין מוקדמות גביע העולם, ושיחק מאוד 6 עם מתאזרח. 4 משחקים עם דימור
זלומר. אבל אני לא יכול להפוך את הקטע של האבולוציה, ביצה ותרנגולת, יהיה מאמן, הוא יקבע את המתאזרח.
נכון, נכון.
אני לא רוצה שהפקידים באיגוד הכדורסל יקבעו את המתאזרח.
יכול לבוא גם מאמן, ולהגיד כמו שדרוקר בא, ולהגיד דרוקר בא אמר, בוא ננסה ללכת על ג'ני סימס, והריצו איזשהו מהלך. יכול לבוא מאמן, ויגיד, בואו נלך נאזרח את ג'וש ניבו, סתם אני זורק רעיון. ויתחילו להניע את העניינים, אבל כל עוד לא יבואו ויתחילו להניע כזה מהלך, ויבואו מאמן ויגיד...
אם אני צריך להזרח את ג'וש ניבו, אז אני כבר אלך על אנקנס.
בסדר, סתם, זה היה רעיון, אתה יודע, אנחנו רואים את העניינים האלה כזרוח, אנחנו לא המצאנו את זה...
לא המצאנו, אבל צריך להתחיל לעבוד, אתה יודע, במקרה, לקלוף תפוחים זה יופי, אבל בוא נתקדם.
כל נבחרת היום יש מתאזרח, זה... יפה או לא יפה, זה לא העניין, זה אנחנו ככה משחקים, אז אנחנו לא צריכים, אתה יודע, להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, וממשיכים הלאה, צריך למצוא את הנוסחה.
אתה יודע, אין מנסות, אנחנו לא יכולים, אתה יודע, אתה לא יכול ללמד בן אדם להיות גבוה, ואתה לא יכול ללמד אותו להיות שחקן פנים יעיל.
בגזרה המקומית, בגזרה, בחבר'ה שכבר נחשבים מתאזרחים, אז דיבור תולומיו, אני כבר לא יודע עד כמה...
לטעמי, עד כמה שאני שומע, הוא מאוד פגוע מהקמפיין האחרון.
נכון, והחבר'ה האחרים, ספנסר וייס, זה לא... וויל ריימן, אני לא בטוח, למרות שזה יכל להיות רעיון טוב.
אבל, למה, הרגע... אבל למה, למה לא לנצל? אתה יודע, אתה אומר דבר נכון, כולם משחקים מתאזרח.
כן, אבל יש פה מאמן... צריכים גם אבל... שהמדינה תבוא ותאזרח, תסכים לאזרח.
מה הבעיה? בחייך, מה זה שידאג לזה, איך קוראים לו? יש את מיקי זוהר, הוא שר הספורט, שילך כמו שהלכה מירי רגב, עם הפתק למחליף לבובה של אריה דרי, והוא יחתום. זה כבר קרה פה, זה לא שזה לא קרה פה.
נכון, זה קרה, וגם קרה, גם הילד שקד אישרה את,
כן.
את ג'ני סימס, זה יכול לקרות, ורק צריכים להתחיל להניע את התהליך, אתה יודע, שמעתי כן. על זה בספטמבר, אחרי הליפות אירופה, השמות של ג'קובן בראון וקריס ג'ונסון עלו, החבר'ה היו חלקם בעניין, חלקם
פחות. אני אגיד לך מה קורה, תכף באמת, אוטוטו אנחנו נדע מי באמת יהיה מנכ״ל מרכז הפועל, או מנכ״לית, כאשר יורם אורנשטיין יפרוש, הוא יסיים את הקדנציה, אני לא יודע מה יבוא קודם, ואז הרבה חבר'ה באיגוד הכדורסל שיש להם פריטנזיות לקבל את הג'וב הזה, שזה באמת פינוק, בלי יותר מדי עשייה, יבינו שאין את הג'וב ויתחילו לעבוד במה שצריך. אז בוא נחכה. בוא נחכה.
יתרון ראשון לנבחרת ישראל, תודה שקדי.
כן, אנחנו עכשיו עם כמה? 18-16.
בוא נעדכן ליגה לאומית דקה, השער היחיד שיש עד עכשיו, כפר קאסם עלתה ליתרון כבר בדקה חמישית על אחי נצרת, אחי נצרת, בהתרסקות אחי נצרת.
אבל לא טוב לנו.
למה? אתה אמרת לי נוף הגליל, הנה איפה.
לא, אבל גם קאסם רבה איתנו על הישרדות, לא טוב. אנחנו עכשיו עם דור כוכב, סקציה נס ציונה, אהלן דור, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
הקבוצה שלך, אנחנו שלומנו, אתה יודע, סביר, בהתחשב בנסיבות מסביב, אבל אתם במקום האחרון, עם חמישה הפסדים ברציפות שהיה לכם, ומאז שהגיע שלומי דור ומונה למאמן הקבוצה, שער אחד בשמונה משחקים, יש לכם שתי נקודות מתוך ה-24 נקודות האלה, בשבת קרב עם ריינה, אם אתם לא מנצחים שם, אתם בצרות צרורות.
אמרת כמעט הכל. נכון שהמצב כרגע לא נראה הכי סימפטי והכי ורוד, אבל כמו שאנחנו נמצאים היום במצב קשה, גם אני בתור ספורטאי הייתי במצבים קשים לאורך הקריירה שלי, וגם עם נס ציונה לפני שנתיים או שלוש היינו בליגת העל, הגענו עוד המחזור האחרון בקריית שמונה, אחרי שכבר ראינו מינוס 8 ומינוס 9 בינואר במקום האחרון, הגענו בפלוס 2 על קריית שמונה, משחק מכריע, מי שזוכר, ושם למעשה הוכרעה הירידה. אני חושב שצפוי לנו פלייאוף מאוד קשה, הפלייאוף למעשה כבר מתחיל השבוע, כמו שאמרת, יש לנו ריינה, משחק מאוד קשה, רק ראש בראש, מה שנקרא, שחייבים לנצח אותו. ואם נדע לעשות את זה, אז אני בטוח שגם ניקח אנרגיות ותנופה, ונבוא לפלי אוף להילחם, ולתת כל מה שיש לנו בשביל לעשות את הבאמת בלתי אמת.
אני חייב לומר לך, אפשר לחלק את זה, את העניין הזה של מאמן, ששלומי דורה הגיע אחרי ניר ברקוביץ' ואתם השחקנים, אנחנו רואים את ליגת העל, זאת אומרת, לא שאני אומר כל הקבוצות הן ברמה של מכבי חיפה, אבל נס ציונה, אני אומר לך דור, בשבועות האחרונים, זה לא קבוצה שיכולה להישאר בליגה, משהו שם לא נתפס, לא הגנה, לא התקפה, מה, תסביר לנו למה, אם בתחילת העונה עוד נהננו מכמה משחקים פתוחים שלכם, ויכולתם לעשות נקודות, עכשיו זה לא נראה ככה, דור.
זהו, בתחילת העונה באמת היו משחקים פתוחים ומשחקים שכיף לראות בעיקר לקהל שבחוץ ולצופים ולכל אנשי הספורט. למי שהיה במגרש, למאמנים ולשחקנים, אני לא יודעת כמה כיף זה היה, כי באמת היו משחקים מאוד, כמו שאמרת, פתוחים ופתאום 4-3 ו-3-3 ו-3-2. שמע, לקדם אותנו זה לא קידם אותנו יותר מדי בטבלה, ואם לא אמרת האמת ולהיות כן, גם כשהתחילה העונה לא חשבתי שאנחנו נרוץ... אל כרטיס לאירופה או לפלייאוף עליון, ידענו צפויה לנו עונה מאוד קשה בליגת העל, כי עולה חדשה. אז מבחינת המיקום, אם זה מקום אחד יותר למעלה או שניים למעלה, היום ידענו שזה יהיה האזור שנהיה בו, זאת תהיה המלחמה שלנו על ההישרדות. להתייחס למה קרה עם חילופי מאמנים ומה קורה בשבועות האחרונים, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. זה נכון שאנחנו כרגע לא משחקים את הכדורגל ששיחקנו בתחילת השנה, יש לזה המון סיבות, זה לאו דווקא המאמן, בסופו של דבר גם מי שמשחק זה השחקנים ולא המאמן, אבל שוב, אנחנו כמערכת כולנו אחראים, גם השחקנים, גם הצוות, גם ההנהלה כמובן, לאיך שהקבוצה נראית במשחקים האחרונים, ואני מסכים, אנחנו לא נראים מספיק טוב, לא צוברים מספיק נקודות, ואני מקווה, מקווה, מקווה מאוד שהשבוע הזה באמת יהיה נקודת הנפנה בכל מה שקשור לעונה הזאת, זה עוד לא גמור, זהו.
אני רוצה להגיד לך שנוצר מצב, אתה יודע, לפעמים נכנסים לפלייאוף התחתון, אז 4-5 קבוצות בקלחת, ואתם הגעתם למצב שרק אתם ועוד שתי קבוצות, נכון לעכשיו, אלא אם כן עוד איזה קבוצה תידרדר, אבל לא טוב לכם שרק 3 קבוצות מתמודדות, ושתיים מהשלוש ירדו.
מסכים איתך לגמרי, כמו שאמרת, זה נכון לעכשיו, בפלייאוף מתחילים לשחק ראש בראש, ואז יכול להיות שגם עוד קבוצה תגיע למאבק, אבל גם אם בסופו של דבר יהיו 3 קבוצות, אנחנו נצטרך לעשות את הכי טוב שלנו, ונערות באמת שאנחנו עשויים מחומר אחר, למרות שאנחנו לא מעלה אותה ליגה, נצטרך להביא דברים אחרים, שזה באמת לב גדול ונחישות, וזה מה שיהיה בפלייאוף התחתון, אני חושב.
אתה יודע, כדורגל גדול. אני רוצה להגיד לך, ראיתי חלק גדול מהמשחק נגד מכבי תל אביב, וקודם כל תן לנו תחושה של שחקן שפוסלים לו גול דווקא נגד מכבי תל אביב, זה בעס אותך רצח בטח.
מאוד מאוד, אני כבר חגגתי, בנאיביות כזאת חגגתי כבר לפני, שכחתי שיש את הדבר הנחמד הזה שנקרא ור. שמע, חזרתי הביתה גם ראיתי את זה פעמיים שלוש, לא משוכנע ב100% שבוא נגיד, לא יודע אם למכבי תל אביב או מכבי חיפה היו פוסלים גול כזה, אבל בסדר, זה חלק מהעניין, אתה יודע, של... להיות קבוצה קטנה, כן, התבאסתי, אבל מתקדמים, אין מה לעשות.
אני גם חושב, רוני, משחק העונה שלהם זה...
ריינה.
אין מה, תשמע, קבוצה שלא תנצח את המשחק הזה.
ריינה הם עוד נפגש איתם, בתחתור, אבל הם צריכים ליצור מקדמה.
כן, ודבר נוסף, מה שהוא אמר, מה שאתה ואני מדברים המון, כבר בוא נתשמע, אנחנו לא נהנים מגולים. עזוב ליגת העל, גם בצ'מפיונס, אנחנו רואים משחק, אנחנו אומרים רק שנייה, פעם היינו קופצים בסלון, יש. היום אתה, זהו, תראה מה קרה לבחור שנתן גול למכבי תל אביב, שמח ובום, העבר הזה, איך אתם השחקנים, זה כבר אי אפשר לשמוח, דור.
אי אפשר לשמוח, אתה יודע, יש גולים שאתה אומר, אוקיי, זה 100% פה ואין פה זה, אבל איפה שיש טיפה יכול להיות מחלוקת וקו נבדל או נגיעת יד או כל דבר כזה או פאול, אז צריך לחכות כמה שניות וגם מתנקופים על השופט, שזה לטובתך, אז אתה מחכה בסבלנות, שזה לרעתך, אתה כבר קופץ על השופט ומנסה גם להשפיע עליו פסיכולוגית. זהו, אין יותר מדי מה להגיד, כן. זה עבר.
המון תודה.
יאללה, דור, תצליחו.
תודה רבה לכם.
טוב, נבחרת ישראל סיימה את הרבע הראשון ביתרון של 22-16, כעת 22-21, 8-31 לסיום. ברבע הראשון היה בולט נועם יעקב עם 7 נקודות ב4 דקות על הפרקט. כעת אנחנו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. יורגן קלינסמן, המאמן של גרמניה בעבר וארצות הברית, מונה למאמן נבחרת דרום קוריאה. הרבה כסף בטח לקח מהמלוכסנים.
קודם כל כנראה שכן, בית דרום קוריאנים יש להם היסטוריה של מאמנים זרים, הרבה פעמים הולנדים, ככה הם גם הגיעו עם מידינק לחצי גמר גביע עולמי, יש להם בבית בעזרת שופטים גם, אבל תשמע, קלינסמן עשה עבודה מצוינת בגרמניה.
אבל עבר זמן, עוזי.
לא, עשה בארצות הברית, התחיל טוב והתרסק. אני לא בטוח שזה, זאת אומרת, לפעמים, תשמע, אני ריאנתי את קלינסמן לפני חודשיים במונדיאל בקטר, הוא היה בוועדה מקצועית של פיפה, ונגר היה ראש הקנוניה, והוא שם הסתובב, סופר נחמד, סופר אינטליגנטי, אבל אני לא בטוח שחזרה עכשיו לקווים כמאמן זה, אני לא בטוח כמה... כמה הצלחה שלו תהיה גדולה. זה נראה
טוב, זה
לי
ניסיון
להביא, לפעמים קבוצות נבחרות מנסים להביא שמות ולא תפקד
בין הרומתים. אנחנו מדברים על נבחרת, זה לא שהוא צריך לאמן במשחקי ליגה וכל משחק זה...
בסדר, ועדיין.
לא.
עדיין, הם רוצים להצליח דרום קוריאה, ואתה יודע מה? הם הביאו שם גדול, אני לא יודע אם הוא הרבה זמן לא
ראיתן. זה בדיוק העניין, לפעמים מחפשים שמות, לא בטוח, בוא נראה, בוא נאחל לו הצלחה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא משחקים נגד הקוריאנים, כמו פעם שהיינו מפסידים להם, אז לא שאם היינו משחקים נגדם היום, כן היינו מצליחים, אבל...
תשמע, נבחרת שהגיעה למקום שלישי או רביעי שהם ירחו ב-2002, זה לא...
הגיעו לחצי גמר, הפסידו לטורקיה במשחק על המקום השלישי, אבל בוא נזכור, פרימו, גם בשמינית וגם ברבע שהרעויות שיפוט ברמות שלא היו בגבי עולמי מעולם עם הקוריאנים.
לא, מה שאני מתכוון להגיד, הם יכולים להגיד על עצמם.
כן, בוודאי, מקום בוודאי, רביעי מונדיאל. גם משתפים קבועים במונדיאל, בוודאי.
בדיוק, וישראל בוודאי, בחיים בוודאי. לא תגיד את זה.
בוודאי.
ליונל סקלוני העריך את חוזהו עם ארגנטינה, גם הוא עד המונדיאל ב-2026, בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. הוא אלוף עולם, אז אין מה לדבר עליו יותר מדי, הוא הצליח כבר. דבר איתי אוזי על הקטע של, אתה יודע, זלטן חוזר, חושב שהוא עדיין הכי גדול, לא היה 280 יום במגרש, בן 41.
תשמע, עצם זה שהוא בגיל 41 פלוס לא פרש ורוצה לחזור ומתאמן אחרי פציעה של 9 חודשים, 10 חודשים, צריך להוריד את הכובע בפניו על הדבר הזה, זה באמת משהו ש... תשמע, בגיל הזה, ועוד זה לא שוער, אנחנו מדברים פה על שחקן התקפה, אז עזוב רגע את השחצנות ואת האופי הבעייתי וכל הדברים האלה בצד. בן אדם ש... ומילן הרי לא מאוד מצליחה השנה, בן אדם ש... ש... שבגיל הזה עוד יש לו את התשוקה לשחק כדורגל ולהיכנס במשחק נגד הטלנטה דקה 75, צריך להגיד כל הכבוד, באמת כל הכבוד, ברור שהוא כבר לא יחזור להיות מה שהוא היה, אבל בעיניי זה יפה.
אם מדברים על פצועים שחוזרים, עוד אחד, פול פוגבה, פוגבה חוזר גם הוא מפציעה ממושכת, ועשוי לשחק כבר במחזור הבא, לראשונה עונה.
כן, תשמע, פוגבה, אני לא רוצה להגיד שהוא מי שהיה, אבל קשה לי לראות אותו חוזר למה שהוא היה לפני 3 או 4 או 5 שנים, אין בצרפת, אין ביובה, אין במנצ'סטר יונייטד.
הוא הפסיד את המונדיאל, זה המכה הכי גדולה שלו.
כן, ברור, ברור, אבל ובוא נזכור שברוסיה ב-2018 הוא היה אדיר. אני חושב שפוגבה, גם בגלל חוסר מזל של פציעות, אבל גם בגלל התרכז באיזשהו שלב, אחד הכישרונות הכי גדולים של הדור הנוכחי בכדורגל העולמי, אבל באיזשהו שלב התרכז קצת יותר מדי בשטויות של שמחוץ למגרש, והפציעה הזאת גם פציעה שקשה לחזור ממנה למהירות שהייתה לך קודם. שוב, נאחל לו שיצליח והכל, אני לא רואה אותו חוזר להיות השחקן שהיה.
אגב, אתם מדברים על שחקן בן 41, שזה גיל, אנחנו רואים עכשיו בלייב שחקן בן 41, באלף אלפי הבדלות כמובן, הוא לא באותה רמה, אבל 41 זה מרן רדי, אני מתכוון אליו,
אבל
שמע,
הוא...
זה לא גיל שחשבנו עליו פעם שמישהו יעלה על מגרש כדור, מאמנים לזכותו, כבר בגיל 40.
לזכותו של רדי הוא באמת טיפח. את המכונה הזאת שהגוף שלו...
זה גנטי, רוני?
לא רק גנטי, הוא תשמע, גנטיקה יש, אבל צריך גם לעבוד בשבילה. והוא טיפח, ותמיד היה בחדרי כושר, ותזונה נכונה, לא סתם הוא הגיע לגיל הזה.
שילוב של הכל פרימוס, זאת אומרת, חייב גנטיקה, אבל חייב להיות מקצוען, וחייב להיות עם גישה.
ברור, הוא לא יכול להיות לשחק אם הוא היה
איזשהו אמה. ויש כאלה שלא משנה מה יעשו, הם בגיל 34-5 יגמרו, ויש כאלה שמסוגלים, כמו רדי, כמו זלטן, כמו ניסים כהן, לצורך העניין, לשחק את זה.
עוזי, בוא ניסע לאנגליה. מן יונייטד משיגה את גביע הליגה, 2-0 על ניוקאסל, בסך הכל, אתה יודע, תנח וג'מאטו.
משחק של מטורף של 5-5 נגמר 2-0.
שמע, קודם כל, יונייטד זה לא רק תואר ראשון שלה מאז 2017, שהיא זכתה אז גם בגביע הליגה וגם בליגה האירופית עם מוריניו, היא חזרה להיות סוף סוף אחרי הרבה שנים, קבוצה טובה, קבוצה שמשחקת כדורגל התקפי, תנח שהרבה אנשים אמרו, כאילו בסדר, אייקס וזה, אבל הוא לא מתאים לקבוצה כזאת גדולה, הוא שינה את מנצ'סטר יונייטד, הוא החזיר אותה להיות קבוצה התקפית, מה שהוא עשה עם רונלדו מוכיח את עצמו, רשפורד חוזר, או בתקופה הכי טובה בקריירה שלו, גם בגלל שרונלדו איננו, השחקנים שהוא הביא מאייקס גם אמרו, הנה הוא מביא שחקנים שהיו שלו, אבל ראו את הריקוד שלו עם אנטוני ועם ליסנדרו מרטינז, שניהם הוא הביא מאייקס. מנצ'סטר יונייטד לא רק שנראה טוב וזוכה בתואר ראשון אחרי כמעט 6 שנים, בוא נזכור שהיא רצה תכלס לכל התארים, זאת אומרת, היא הדיחה את ברצלונה בליגה האירופית, היא עומדת לספר אחד לקחת את הליגה האירופית עכשיו.
נכון, אני רוצה אבל להגיד לך...
היא בגבי האנגלי, ולמרות שהיא מקום שלישי בליגה, שום דבר שם לא סגור, אז גם אם היא לא תיקח 4 תארים, אלא רק עוד אחד, עוד... מנצ'סטר יונייטד חוזרת להיות הקבוצה ש10 שנים מאז שפרגוסון הלך, האוהדים שלה מחכים לזה, ומי שהביא זה, זה תנח.
אז אני רוצה להגיד לך משהו, אפשר לחלק כמה דברים, תנסה להיכנס לראש שלי, תנח כמובן, זה שרונלדו עזב, ואתמול שמעתי את השדרים אומרים שהיום הוא החלוץ הכי טוב באנגליה, בעולם ראשפורד, שהוא בכושר, אתה יודע איפה ראיתי את השינוי הכי גדול של מנצ'סטר, ואני לא מפסיד משחקים שלהם?
אני אגיד לך, מקזמירו.
תשמע, אני לא ראיתי שינוי כזה.
תשמע,
לא ראיתי שינוי כזה בקבוצת כדורגל על שחקן אחד, לא ראיתי.
ריאל מדריד לא ויתרה על קזמירו, קזמירו ביקש לעזוב כי הוא הרגיש שהוא מיצה את עצמו והוא רצה, קזמירו הוא באמת, אתה יודע מה, הוא שחקן היסטורי, ומה שהוא עושה במנצ'סטר יונייטד, אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק היכולת שלו בקישור שאנחנו מכירים אותו משנים בריאל, אבל בריאל היה לו לידו את מודריץ' ואת טוני קרוס, וזה היה שפישייה מדהימה. פה אתה רואה איך פרד, שאוהדי מנצ'סטר יונייטד לא רצו לראות אותו מול העיניים, הוא מכיר אותו מנבחרת ברזיל, הוא משפר גם את השחקנים לידו, שמע, הוא באמת שחקן עצום, וביחד עם מערכה שעשו, וביחד, ואתה רואה את דחיה חוזר לעצמו,
זה סוג השחקנים,
ורן, שעוד רכש בריאל מדריד, שאנשים אמרו טוב, עבר זמנו וזה, ורן שהוא בריא,
אבל קזמירו, אני צריך להגיד לך...
אתה רואה שידעתי למה...
לא, אני אגיד לך, בטח שאנחנו תמיד זורמים באותו ראש, אני אומר לך שזה סוג השחקנים, שאתה רואה את הפרצוף שלו על המגרש, אתה אומר הקבוצה שלו לא מפסידה. הוא בעצמו, אתה נותן לך הרגשה כזאת.
ראית גם שהוא יפקה את הגול, עכשיו, בשביל קשר אחורי או חצי אחורי, הוא מפקיע הרבה שערים, ותמיד במשחקים חשובים, גם בריאל מדריד זה היה ככה, אבל ראית את השמחה שלו בגול.
כן.
זה לא שהוא בא לפרמייר ליג ולמנצ'סטר יונייטד בשביל להרוויח יותר, זאת אומרת, זה חלק מהעניין, והוא מרוויח יותר, אבל הוא עדיין יש לו את הרעב, ראית את זה אגב גם במונדיאל, בנבחרת, קזמירו שחקן, באמת, שכל מה שתגיד עליו, הוא שינה את הקבוצה, כמו שאתה אומר, שינה את מנצ'סטר יונייטד, לא רק הוא, אבל חשוב ומשמעותי מאוד מאוד.
יש לנו רק עוד שאלה על צ'לסי, שמה פתאום אומרים למאמן עכשיו, אם לא תנצח את שני המשחקים הקרובים?
מי אמר לך שאמרו לו?
לא, יש ציטוטים מהתקשורת האנגלית.
התקשורת האנגלית זה מחרים כמונו, רק עם מקטור
אנגלית. אתה לא מכיר ציטוטים כאלה מהליגת שלנו, מהתקשורת האנגלית, מהתקשורת הספרדית, שהאנגלותיים עכשיו לא זה. אתה יודע, יש ציטוטים, זה כדורגל. קודם כל הוא בינתיים נכשל, הביא אותו, הוא הצליח מאוד בברייטון, אבל הוא תסתכל על המאזן שלו, חלק מהעניין הזה שהביאו לו על הראש רכש שלא מתאים. תשמע, גם אם לא אמרו לו את זה באמת, אלא זה חצי, אתה יודע, זה חצי רוח המפקד, אם הוא ימשיך ככה...
אבל זה הגיוני!
זה לגמרי הגיוני, ותשמע, אם... אני אגיד לך דבר כזה, פרימו, אם היית מביא עכשיו למכבי נתניה, מאמן XY, לא משנה השם, אחרי שלא היית מבסוט מבני לם, אבל המאמן הבא לא מנצח 8 משחקים, מפקיע גול אחד ב6 משחקים, גם נגד קבוצות קטנות, אז יכול להיות שגם אתה בתור... כביכול במקום סגל, היית אומר לו, תשמע, יש לך, לא אולטימטום, אבל זה די ברור שאם התוצאות ימשיכו ככה...
מאחרים זה לא רק בעברית. עוזי.
אתה צודק.
המון תודה.
תודה עוזי, ביי.
תמשיך דווח על אפריקה, אני אוהב לקרוא מה אתה כותב.
כן, אתה קורא אותו בארץ על אפריקה?
כן. הוא כותב על אפריקה, לא רק על ספורט. בוא נראה, ראיתי פה תמונה קודם של המאמן של קביליו, מדבר עם מישהו, לא זיהיתי אותו, שיושב על כיסא כתר פלסטיק.
מה, אתה לא יודע מי זה?
לא זיהיתי.
זה שהיה מנכ״ל מורדי, מורדי המנכ״ל של הפועל תל אביב, עכשיו הוא מנכ״ל מכבי יפו, הוא יושב ליד איציק ברוך.
כן, אבל יושבים...
רגע, יפו נתנו גול. דודו ביטון, טוב לך, אמרת לי שאתה רוצה נוף הגליל.
כן, צריך פה.
דקה 36, דודו ביטון, 1-0 יפו על נוף הגליל.
תקשיב, אתה יודע, זה התמונה של הכדורגל, שהוא קורא הברך ומדבר איתו עם הקטר פלסטיק.
כן.
בינתיים, 4-31 למחצית, ישראל 31, סלובניה 27, הסלובנים על קו העונשין, זה כבר 28, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, נשוב לאחר מכן, גם קאסם ביתרון 1-0 על אחי נצרת. יפו הגדילה את יתרונה, מכבי קביליו, עכשיו זה 2-0 על נוף הגליל, אנחנו עדיין במחצית הראשונה.
2-0 גם לכפר קאסם על אחי.
יופי, זה טוב מאוד, אולי אחי תגיע אלינו. ויש לנו פה 2-33 למחצית, ישראל 38, סלובניה 33. שיין, מה קורה? אנחנו עם כדורף עכשיו. גל גלילי, מאמן מכבי תל אביב, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, קופמן ופרימו.
וואו, אני חייב להגיד לך, לפני שרוני שואל לך את השאלה, אני לא איש כדורף, אתה יודע, אנחנו קוראים הכל, אבל מה שקורה עם מכבי תל אביב כדורף בשבועות האחרונים, תשמע, כולם פה בטירוף.
אז יפה, אז אתמול היא השיגה את בפעם התשיעית את גביע המדינה, אבל נחזור לזה, מה שמדאיג אותי יותר, זה הסכנה בקיום גמר גביע האתגר בכדורעף, מכבי תל אביב מול אולימפיאקוס. זה אמור לקרות בעוד שבוע ימים, בחמישה במרץ בדרייבין, וההוצאות הן עצומות, כ-350,000 שקלים הוצאות האירוח, ויש גם מרכיבי ביטחון ושיטור שזה 130,000 שקל, זה 500,000 שקלים שאין לאגודה, אבל היי, לשר הספורט יש מיליארד שקל. גל, דבר אליי, איפה שיטרו? כולו נכנסה?
בגדול זה נכון, מבחינתנו
כמועדון
אנחנו מבינים שהוצאות כאלה הן גדולות, זה אחוזים להביא את התקציב שלנו, זה...
זה 33, אני חושב, אחוז מהתקציב היה, או יותר.
לא, חוק מזה, אין 20-30, אבל זה באמת, עד היום, לשמחתי, דרך נקודת מכבי תל אביב, וספונסר יעדים, והספונסר מסביב, הצלחנו לעמוד בהוצאות של אירופה, שהאמת שישבנו בתחילת העונה ועשינו יעדים, אז זה היה באמת פנטזיה להגיע לגמר, ויש פה הוצאות שהולכות וגדלות, ואני מאוד מקווה שימצאו לזה, אני מאמין שימצאו, אני מקווה שזה יהיה...
לא, אני חושב ששר הספורט עוזר בעניין הזה, אבל אתה יודע, קופמן, מה מדהים אותי? שאתה מדבר על מועדון מכבי תל אביב, אתה אומר, זה המועדון הכי גדול. למה המועדון הכי גדול? שיש לך כדורגל וכדורסל, ברור שאצל מיץ' גולדר לא יכול להיות לקרות מה שמספר לנו עכשיו גלילי. אבל זה מועדון מכבי תל אביב. לא יכול להיות שהיא לא יערכו גמר בגלל כסף. רק השם מכבי תל אביב אסור לדבר על זה.
רגע, גולדר, זה מועדון מכבי בכדורף.
כן.
הכדורגל והכדורסל הם דיוויזיות נפרדות, חברות פרטיות.
כן, אבל המועדון הוא ענק.
האגודה, אתה מתכוון.
האגודה, ענקית.
אבל אין, בוא נעשה, לא בסכומים שיש, כדורף פה זה עניין של גמחים, מה לעשות? אני מקווה זה יסתדר. בוא נדבר על הגמר, על הגביע. פעם תשבית, אתם בדרך לדאבל, על אף שאיננו נשואות למפגש עם אולימפיאקוס. איך זה עובד על הקבוצה?
בוא נגיד, אתה אומר דאבל, אז על אליפות אני עוד לא מדבר, זה יהיה עוד חודש וחצי, אפילו חודשיים, אז לא...
אתה פוחד מנפילה, אתה פוחד מנפילה אחרי גמר?
לי היה חשש אמיתי באמת, אחרי שבוע, לפני 10 ימים, שעלינו, סיימנו את המשימה בפורטוגל שם, באים הזורים, ועלינו לגמר, אז באמת הייתה נפילת מתח, גם אחרי המסע וגם... חלק מהשחקנים, כל הגלות עכשיו, שני שליש מהשחקנים חזרו עם וירוסים כאלו אחרים, ובאמת, זו תקופה מאוד עמוסה. אין לנו סגל מאוד רחב שאנחנו יכולים להברר אותו, אנחנו משחקים את כל המשחקים, גם ליגה, גם גביע, ומגיע השבוע של חצי גמר וגמר גביע, שבוע אחרי שאנחנו עולים להגמר האירופאי, והיה לי חשש לא נעמוד באומץ, אבל באמת החבר'ה הראו פה גם אופי וגם אני חושב בגרות, והיה שבוע באמת הצלחנו להברר את החבר'ה, והייתה אתמול הופעה אחרי התחלה לא כל כך טובה, המשיך להופעה...
מה אתה אומר על הרוח הגבית מצד האוהדים? תשמע, הם בטירוף עליכם. זה כנראה אוהדים שאוהבים את הכדורגל ואת הכדורסל, אבל פתאום בא להם עוד ענף ומאחוריכם כל משחק.
אז קודם כל, אנחנו מאוד מעריכים את זה גם השחקנים שלא רגילים, יש גם שחקנים שמגיעים ממדינות אחרות, שזה יותר מקובל, אבל גם שם הרמה הזאת של קהל כל כך מעורב, לא רגילים לזה ומאוד מעריכים את זה. ואני חושב ואני מאמין שגם הקהל איפשהו מתחבר לא רק להצלחה, אלא גם ל... יש לנו שנה קבוצה באמת מחוברת ומשחקת ביחד, נלחמת, גם האיכות היא לא רעה, ואני חושב שמתחברים לזה, גם מי שלא ממש מבין את המשחק, באגודה כמו מכבי תל אביב, אז יש אנשים, לא מעט אנשים שמתחברים, ואנחנו מאוד, מאוד שמחים שלא ייגמר.
תגיד לי, בוא נתחיל לחלום, זכייה בגביע האתגר, המפעל השני בחשיבותו, מקנה לכם איזה... מקנה לכם איזה כהתקדמות לכיוון מוקדמות ליגת אלופות או שלא?
זה משפר, קודם כל כמה שמתקדמים זה משפר את הניקוד של המדינה, ואז של שנה הבאה יש אפשרות להתחיל שלב יותר, גם השנה יכולנו להירשם בתור אלופים לצ'מפיונס ליג, אבל בדירוג נמוך זה לא בהכרח משתלם, אתה יכול ליפול בשלב מוקדם נגיד קבוצה חזקה ולא להגיע לשלב בתים, ואז בעצם עונה אירופאית הולכת ליורדת לטמיון. אני חושב שהדירוג שלנו יעלה, אבל אנחנו קודם כל מסתכלים באמת על השנה הזאת, ורוצים למנף את זה אחר כך.
טוב, מאחר ואתה בן משפחה של מליניאק, לא היה לו הצלחה כל כך גדולה בגמרים, אתה יודע, אבל אני מקווה שאתה...
מליניאק לא זכה פעם בגביע?
הוא זכה באליפות כשחקן, כמאמן לו.
כמאמן לו.
הוא באליפות האחרונה של הפועל תל אביב ב-69. זה היה ממש, אתה יודע, פרימו, אתה... היית ילד.
היינו, אבל... היינו בני תשע.
היינו בני תשע, אבל אתה יודע, לא היינו פותחים כל כך.
אני זוכר.
עדיין אנחנו לא פותחים. כן?
בתור ילד מאמן בחולון.
אבל עזוב, זה כבר היינו זקנים.
כן, אבל...
על הכיפק.
בכל מקרה, הגמר האירופאי הולך להיות מבחינתנו אירוע, חוויה, מול קבוצה באמת.
יהיה לנו עוד זמן לדבר על זה, ואנחנו מחזיקים לכם אצבעות.
בטח, בהצלחה.
קודם כל שתשיגו את הכסף, תלכו לשר, תנו שם ביס במיליאר.
לא, עוזר, מיקי זור עוזר. קראתי באיזשהו מקום.
נכון, בסדר, שיעזור. על הכיף, הכמון, תודה.
תודה, תודה רבה לכם.
אנחנו, רגע, מה נגמר? יש לנו עוד שנייה, אבל אני רואה שיש שם הרבה מאוד עניינים.
אנחנו מובילים בשלוש, ויש...
וזה שלוש עשיריות השנייה.
כן, הם בודקים.
41-38. בודקים בבר, שעון וכל השטיות האלה, נדווח אחרי.
נספר לך שבאנגליה מנור סולומון נכנס ל-11 של המחזור.
יפה, מגיע לו.
מגיע לו.
בחודש של המחזור, של המחזור. כן. אולי גם ייבחר לחודש, עם שלושת שעריו לפולם. פרסמות, נשוב. עזרנו. אנחנו עכשיו עם סורוקמן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מעניינים.
בסדר.
מה, הלייקרס שיחקו אותה בלילה?
אם הלייקרס שיחקו אותה, כן, חזרו.
הם היו בפער 800 עליהם והם חזרו.
לא, 827, אבל הם באמת הצליחו. איך אתה רואה את זה באמת, סורוקה?
לפני חודשיים היה משחק גם דלס נגד הלייקרס, גם בערך אותה שעה, זה היה אז חג מולד, הלייקרס הובילו במחצית, ואז קפו 51 נקודות ברבע השלישי והתפרקו לגמרי. כמו הלייקרס היו יכולים להתפרק לגמרי כשפיגרו 21-48 בחצי הראשון.
רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, קופמן, אתה יודע מה כתב סורוקה בלילה?
נו.
הם לא מסוגלים להכניס אפונה לאוקיינוס.
ראיתי.
זה היה באותו זמן, הם התחילו 0-15-3, הם הכתיעו את 15 הזריקות הראשונות שלהם ל-3, ואז הם אז עוד קבוצה עם אופי. בטריידים שעשו בדדליין, הם קיבלו עוד כליה, הם קיבלו עוד הגנה, אבל בעיקר קיבלו אופי. הם קיבלו שחקן כמו ג'ארד ונדרבילט, באמת שחקן פועל אפור, אבל בדיוק מה שהלייקרס היו צריכים, בן אדם שיוכל לתת ערך מוסף בהגנה, בלחץ על מובילי כדור, וגארד גבוה, שחקן כנף גבוה שיכול לשמור על לוקה דונצ'יץ', שזה לא היה ללייקרס. ואתמול ונדרבילט היה מדהים, עשה 15 נקודות, 17 ריבאונדים, 4 חטיפות, ניצח על הקאמבק הגדול, ובסוף באו אנטוני דייביס ולברון, וכתפו את הפירות. קבוצה עם המון המון אופי, שהיא לא מבטרת, למרות שהייתה, למרות שכל העונה היא במעדן שלילי.
הדבר הכי טוב שהוא עושה, המאמן, זה באמת להושיב את ראסל בדקות הסיום, ולתת לו לראות את זה מהספסל. ראסל כבר עזב, שכחתי.
ראסל לא הספוק ספסל עליי לבקוצה השנייה שלו, אבל דיאנג'לו ראסל לא שיחק בדיוק פציעה. אז גם בלעדיו, שרודר והחבר
שמתעלה. בוא נדבר על... על וושינגטון ועם דני, רק 82 נקודות, אבל שיקגו 102, ודני גם חטף בראש מהברך של זק לוין, ונראה היה לא טוב, סיים בני עם 7 נקודות או 8, אני כבר לא זוכר.
8 נקודות, כן, כן. אחוזים לא כל כך טובים מהשדה, 2-5, הרבה שחקנים אחרי שבחוץ מדרך לפרצוף לא היו חוזרים בכלל, אבל דני, אנחנו פעם מכירים אותו, הוא בחור קשוח. לא משחק כל כך טוב שלו הפעם, אבל כל וושינגטון שיחקה רע, שיחקה יותר מדי בידודים, שיקגו, פדריק בברלי שם נכנס לעניינים, ויחד איתו ועם דוסומו ועם קרוסו, יש להם המון המון כלי נשק הגנתיים טובים, ווושינגטון אכלה את זה על בשרה, חסר להם פורזינגיס גם, אבדיה פתח במקומו, אבל אבדיה זה לא פורזינגיס, אנחנו יודעים.
כן, מה הודעה לנו? אטלנטה מנצחת את ברוקלין, יהיה לה מאמן חדש עכשיו, 129-127.
עם הבאז, טרי יאנג, שבעצם היו הרבה דיבורים על זה שחוסר התנועה שלו ללא כדור וחוסר ההגנה שלו גרמו לזה שנייט מקמילן בסופו של דבר התייאש, אז קודם כל במקום מקמילן מגיע מאמן חדש, קווין סניידר, סיכם הקבוצה לחמש עונות, והיה מאמן של יוטה, הוביל אותה להצלחה מרשימה בעונה הרגילה, כישלונות בפלי אוף, אבל זה לא שיוטה לפני כן הייתה מעטמת פלי אוף, כן? אז קווין סניידר שהיה מעוזר מאמן באטלנטה, אגב זה מדהים, מייק בודנהוזר היה מאמן ב-2015, כל ארבעת עוזרי המאמן שלו נהיו מאמנים בליגה. מאז, וסניידר חוזר עכשיו להוקס, וכן, עכשיו הוא אמור להוביל אותם להתקפה יותר טובה, יותר תנועה בלי כדור, ונראה אם זה יעבוד.
מילווקי 104, פיניקס 101.
משחק נהדר, כאילו קודם כל יאניס ודורנט עדיין לא שחקו, דורנט אמור לחזור מהפציעה ביום רביעי נגד שרלוט, שחקו בעצם פעם ראשונה במדי פיניקס, יאניס עם פציעות קטנות ביד וברגל, אבל מילווקי בלעדיהם מצליחה לשמור על הרצף הניצחונות ה-14 ברצף כבר בליגה הכי ארוך שהיה עונה, היא עושה את זה עם המון לב ונשמה שדרו הולידי שהוא שחקן אדיר, ג'יי קראודר שהיה בפיניקס עד לפני שבועיים, קלי השלשות גדולות ברגעי ההכרעה, ברוק לופרס במשחק מצוין, מילווקי עם המון המון אופי.
ואי אפשר לגמור בלי באמת יוקיץ', אתה יודע, טריפל דאבל מספר
23,
134, 124, סורוקה מן, המון תודה.
ודמיאן לילארד קלה 71, אבל זה לא
שם. כן, מי זוכר כבר. זהו, סיימנו.